הלילה הזאת הוא ישן טוב. אני אומר את זה בשבילנו. אנחנו חושבים שאם קרה משהו בעולם, אם קרה משהו בעזה...
סליחה, הוא היה... כן היה הולך להתפלל, בשבת היה הולך להתפלל, בשבת היה הולך להתפלל, אבל היו דברים, הרבה דברים שהיה מקל בהם. זאת אומרת, ואפילו אחי, הוא אמר, כיוון שהוא לא לומד תורה בלילה, פחדתי, אמרת להם? אמרת להם? פחדתי שמא ייפול דלקה, כי כל בית שאין בו דברי תורה בלילה, אש אוכלתו. אמרתי, ואני שכן, ואוהל הרשע, חס ושלום, וקיר אחד מבדיד ביניהם. היה יושב ובוכה, ואומר תודה לאל שהנצלתי.
הסיפור הזה זה סיפור שמי ששומע
אותו
ולא מזדעזע לו משהו בלב, אז הוא עקום. מראה לנו כמה אחריות יש לנו על השכנים שלנו. אנחנו צריכים להסתכל ימינה ושמאלה, אלו שגרים. זה שיש היום, לא יודע אם הרב מרשה לי להגיד, בדרך כלל הרב לא מרשה לי להגיד דברים ששיחות שנאמרות בתוך הבית פנימה בארבע עיניים, אבל מילה אחת, וחס ושלום לא בשביל להפחיד או משהו, אבל כשקרה מה שקרה בשמחת תורה, אז מורנו רבנו אמר לי, אני מפחד כי מצא אש, כי יצא אש ומצא, כי תצא אש ומצא קוצים חס ושלום. אני מפחד שכיוון שניתנה חס ושלום, שלא יקום ולא יהיה. וזה תלוי בנו. כאשר אנחנו לוקחים את הדברים, אכפת לנו מאחרים, אנחנו מקבלים על עצמנו שמירת שבת כמו שצריך. כמו שמורנו ורבינו אמר, הלימוד תורה בתוך הבית. איזה מעלה עצומה יש ללמוד חיוב, זה חיוב. השם מלכם, הרמב״ם אומר, כל בית שאין נשמעים כל בדקות תורה בלילה. זה החיוב שלנו שבבית הבית, בתוך הבית שלנו, מדי ערב ישמע כל תורה, עם הילדים, ללמוד איתם, לחזור איתם על מה שהם למדו בבית הספר, לחזק את לימוד התורה, לחזק את בדקי הבית, לחזק את השבת, ובעזרת השם, בזכות זה, אנחנו נזכה לשמירה מעולה כלפינו וכלפי כל הסובבים אותנו.
אמן. יישר כוח. ביי.
בית הספר, מתי הרב רוצה?
מתי? חזק וברוך תהיה. אני נדבר היום, כיוון שרבי עובדיה לחץ עליי, אמר שעדיין על תחיית המתים לא דיברתי, והתפלאתי. אני זכור לי שכאילו דיברנו אז היה סדרה של שיעורים על אחרית הימים. והדבר העיקרי הוא תחיית המתים. אחר כך חקרתי בספרים, וישבתי בזמן האחרון, בשבועיים האחרונים, מצאתי אוצרות, מה שיש בפוסקים, בדעות שונות, והעניין הזה, תדעו, נשאר סתום וחתום. יש תחיית המתים, תהיה, ודאי, והיא אמיתית, ואוי ואבוי למי שמפקפק, חלילה וחס, וחושב שאין תחיית המתים, לא קם לתחיית המתים. ומאלה שאין להם חלק לעולם הבא, כנזכר במשנה ובמסכת סנהדרין. אז אני אתחיל בלי הקדמות הרבה. תחילה יש את המדרש בדברים שאומר, והצניע לכת עם אלוהיך. מכאן היה רבי פנחס בן העיר אומר, זריזות מביאה על ידי נקיות. נקיות מביאה על ידי טהרה. טהרה מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי חסידות, חסידות לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביא לידי תחיית המתים. זאת אומרת, כל העבודה שלנו, כל התורה שלנו בעולם הזה, בעבודת השם, בכל המדרגות שאדם עולה, כדי אחרי זה לזכות לתחיית המתים. והביא שם את הפסוק, את המאמר, רוח הקודש של תחיית המתים, שנאמר, ונתתי רוחי בכם, יחייתם. תחיית המתים מביאה על ידי אליהו נביא זכור לטוב, שנאמר, הנה אנוכי, שולח לכם את אליהו הנביא, וישיב לב אבות על בנים. מתי זה לב אבות על בנים? שיקומו כולם. ואז ממילא היו אבות ובנים ביחד, ויהיה שמחה גדולה בעולם. גם במדרש תנחומה מובא, ואילן אינון לעתיד, אז תראי ונהרת, אז יבקע כשחר אורך, כי הוא דורש את המילה אז, אז זה לעתיד, אז ידלק כאייל פיסח, אז תפקחנה עיני עברים, אז תשמח בתולה במחול, אז ימלא שיחוק פינו, אז אומרו בגויים, כל אלו לעתיד. מכאן למדנו את היית המתים מן התורה. יש בילדותי, שמעתי מאיזה זקן, מילתה לבדיחותה. מה הוא אמר בפורים? אמר, מה זה אז ימלא שיחוק פינו? תחיית המתים. מה הקשר? אז הוא אמר שבתחיית המתים יקום זקן בגיל 100, הולך עם מקל. ויקום גם אחד צעיר בגיל 20. והוא יאמר לו, אבא. כולם התפלאו, יכול להיות. בגיל 20, אבא של זה בגיל 100, זה אמר אז ימלא שיחוק פינו. זה כדי לשכך את האוזן. עכשיו, פרקי דרבי אליעזר כתב על שעת עקדת יצחק, שהוא תיקן את הברכה של מחיי המתים. אז כתב, הקדוש ברוך הוא היה יושב ורואה לאב שעוקד ולבו שהיה נעקד, ולבן שהיה נעקד בכל לב. ושלח ידו ליטול את המאכלת. מלאכי השרת צועקים ובוכים, שנאמר, הן הראלם, צעקו חוצה, מלאכי שלום, מריב קיום. אמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, יקראת רחום וחנון, שרחמך על כל מעשיך. רחם על יצחק, שהוא אדם ובן אדם. ונעקד לפניך כבהמה. אדם ובהמה, תושיע אדוני, שנאמר, צדקתך כהראל, וכו'. רבי יהודה אומר, כיוון שהגיע החרב על צווארו, פרחה ויצאה נשמתו של יצחק. כיוון שהשמיע קולו מבין שני הקירובים, ואמר, אל תשלח ידך אל הנער, חזה נפש לגופו, והתירו ועמד על רגליו. וראה יצחק, תחיית המתים מן התורה, שכל המתים עתידים להחיות, בתשעה פתח ואמר, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. כשזה דברי תורה מותר להזכיר, אמנם יש מחמירים. עכשיו אנחנו צריכים לדון, נראה כמה שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו היום, כי יש פה הרבה עבודה. א', תחיית המתים מן התורה, יש כמה וכמה ראיות. ב', לאיזה מטרה תהיה תחיית המתים? זה לא מטרה אחת ולא שתיים, צריך להבין את זה. דבר שלישי, מתי זה זמן תחיית המתים? האם זמן תחיית המתים זה באלף הזה, בעולם הזה עכשיו, או לעתיד לבוא, כלומר, לעולם הבא? יש צדדים, תראו, יש בזה הרבה, הרבה צדדים, ואומר לכם את האמת, שמוצא אין לנו. ועוד שאלה, עוד נקודה שאני צריך לעמוד, איך החיים יתנהלו אחרי תחיית המתים? האם יאכלו וישתו? האם יביאו בנים? האם יחיו וימותו? מה יהיה עוד אז? ועוד, בשאלה האחרונה, מי מבני האדם יזכו לקום בתחייה? כלומר, יהיה להם גם מעלה מיוחדת בתחיית המתים. אז אנחנו נתחיל לאט לאט, ובין פרק לפרק אולי נעשה לכם איזו הפסקה קצרה, כדי שנוכל קצת להחיות את הגוף, כי גם הגוף צריך את מה שצריך. עכשיו, אומר לכם את האמת שזה כל הנושא, הן של ביאת אליהו, הנביא זכור לטוב, הן של ביאת המשיח, הן של קיבוץ גלויות, הן של בניין ירושלים, הן של ביאת משיח צדקנו, הן של תחיית המתים, זה נתון לא קבוע. והרמב״ם לא לחינם שהגדול החכמים, הרי הוא התאר את משה רבנו מבחר המין האנושי. האמת שבא אחריו זה הוא. היה הרמב״ם ענק שבענקים. אני זוכר שפעם להבין מי זה הרמב״ם, כמה שידענו. אז שמעתי פעם את מרן רבנו עובדיה, ששאלו אותו, ביקשו ממנו ברדיו, שיציגו לו שאלות. הוא לא הסכים. הוא לא הסכים. אמר, תכתבו לי את השאלות כעת, ואני אכין אותם. אמרו לו, אבל הרב יודע, והרב משיב, אמר להם, מה אני הרמב״ם, שאני יודע את כל התורה? ואני עמדתי תמה. אבל עצם זה שהוא הביא את המשל הזה, הרמב״ם, זאת אומרת, הרמב״ם היה ענק שבענקים, לא בחינם, קראו לו אז הנשר הגדול בשמיים. זה היה הרמב״ם על הראשון. אז כך, בגמרא יש כמה פסוקים שמשם למדו. רבי יוחנן למד שכתוב, נתתי ממנו תרומת השם לאהרון הכהן. דובר גם עכשיו, מה אהרון הכהן לעולם קיים? וגם באותם דורות התורה ניתנה למשה ולדורות. אז אהרון הכהן הלך לעולמו, וגם לא נכנס לארץ ישראל בכלל, אין תרומה. מקשה רבי יוחנן בסנהדרין, הוא מתרץ, הכוונה היא לעתיד לבוא, יחיה אהרון הכהן ואנחנו נחיה, וניתן לו תרומת השם. מכאן ראיה תחיית המתים מן התורה. רבי סימאי הביא ראיה נוספת, וגם הקימותי את בריתי איתם, הביא את האבות, לתת להם את ארץ כנען. מה זה להם? הרי הם לא זכו בסוף לארץ כנען. יעקב אבינו אנחנו רואים בפרשה שלנו, איך הוא מצווה את יוסף, אנא תקברני במצרים. מה זה לתת להם את ארץ כנען? אלא לכם לא נאמר, אלא להם. זאת אומרת, כשהם יקומו בתחיית המתים, יהיה להם את ארץ ישראל. ויש אומרים, בגמרא כך מובא, מן המקרא הזה, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה פירוש? מה חידש? חיים, בטח הוא מדבר עם חיים. אלא מה היום כולכם קיימים, אף לעולם הבא כולכם קיימים. והביא עוד רבי מאיר, אמר רבי מאיר, מניין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר אז ישיר משה. ישיר שער לא נאמר, אלא ישיר. מכאן לתחיית המתים מן התורה. רבה הביא ראיה נוספת, יחי ראובן, ועל ימות, יחי ראובן בעולם הזה, ועל ימות לעולם הבא, שיקום מתחיית המתים. רב עינה הביא ורבים משני אדמת עד עפר, יקיצו. אלה לחיי העולם, ואלה לחרפות, דראון עולם. איי, לא יודע מה. חולשה ירדה לעולם. כתב הנודע ביהודה שבזמן הגמרא היו עומדים 12 שעות ושומעים את התורה מפי החכם. וגם החכם היה עומד 12 שעות. אחר כך ירדה הולשה, אז בזמן האמוראים היו יושבים. כך מובא. הרי בגמרא מובא שכאשר בארץ ישראל היו רואים ענן של אבק עולה מצד בבל, היו יודעים עכשיו קמו לבבל מהחי קלה. אז היו מנערים את הבגדים מהאפר, זאת אומרת, ישבו, אבל החכם היה עומד. אומר הנודע ביהודה, בימינו, על ימיו הוא אומר, כבר גם החכם עייף, גם החכם יושב. אז כולם יושבים, אבל לא ישנים. חיים כולם. חיים כולכם היום. עכשיו יש איגרת תחיית המתים לרמב״ם. אני אספר לכם סיפור, קצת קצירה, סקירה קצרה. הרמב״ם, עליו השלום, הוא כתב, תכף תראו את הדעה שלו, דעה מאוד קיצונית בנושא של תחיית המתים. הוא כתב שתחיית המתים זה לנשמה בעיקר. ההנאה שתחיית המתים תהיה לנפש. זה שכר של הנפש. אז יש שסילפו את דבריו, תראה כמה צריך להיזהר. אנשים לפעמים מעתיקים דברי רב ואומרים הפוך מה שאמר. אז אמרו חס ושלום, אמרו על הרמב״ם עוד בחייו, שהוא כאילו אומר שאין תחיית המתים. וזה כאב לו מאוד, ולכן כתב איגרת מיוחדת, ידוע יש לו כמה איגרות, כמו איגרת תימן, איגרת הגאולה, איגרת, קרא לזה, איגרת
פתח תקווה.
ואחר כך איגרת תחיית המתים. איגרת תחיית המתים מיוחדת להוכיח שהוא כן מאמין בתחיית המתים. אז אני אקרא שורה שתיים מדברם. וכן זאת תחיית המתים הוא שוב הנפש לגוף אחר המוות. כבר זכרה דניאל זיכרון שאי אפשר לפרשו. זאת אומרת, אין פירוש אחר. ורבים משני אדמת עפר יקיצו. אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות, לדיראון עולם. ואמר לו המלאך, ואתה הלך לקץ, ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. אומנם תחיית המתים, אני ממשיך בדברי הרמב״ם, היא אחת מהמופתים ומבואר מאוד שעניינו מובן, ואין שם אלא להאמין בו לבד, כמו שבעדנו ההגדה האמיתית. הוא העניין יוצא חוץ לטבע המציאות. ידוע, הרי הרמב״ם כל הזמן הולך לפי הטבע ומפרש את כל הדברים בטבע. אבל כאן הוא אומר זה לא בטבע. ואין ראיה עליו מצד העיון, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להבין איך זה יקרה, אבל הוא אומר, ינהג מנהג הנפלאות כולם ויקובל. אין שם זולן זה. אז זה הסדר. עכשיו, מה הסיבה של תחיית המתים לעתיד לבוא? אפשר מהלן. חכים כל יום שהיא תהיה. אגב, צריך קצת להרגיע אתכם, אבא תמיד מרבי עליו השלום, היה תמיד מזכיר דברי רבי אברהם אזולאי. רבי אברהם אזולאי כתב בספרו חסד אברהם, דע שקבלה בידינו מאבותינו, שביום בו המשיח, באותו יום, יהיה קיבוץ גלויות, כמובן שזה לא טבעי, כמו שהגמרא אומרת, שיביא עננים ויביא אותם וארו עם ענני שמיה, וגם באותו יום, הוא כותב, יחיו המתים, באותו יום ייפלו חומות ירושלים, ותרד ירושלים בנויה מלמעלה, ישר ותשב על מתכונתה ובית המקדש ייבנה. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, לדעת צפיחה, רבי אברהם אזולאי, הכל יחד. לא יכול להיות הפסקות באמצע. ומורבי עליו השלום היה מבאר שכיוון שכמה קיצים של הגאולה נדחו, כמו שראינו, הרי הרמב״ם עצמו כתב על האלף הקודם, בסוף האלף, יבוא המשיח. כתב, לא בפירוש, אבל רמז מאוד עבה. אחר כך הראש, גם כן, כתב על תחילת האלף. רבי יעקב על הטורים, גם כן עשה חשבון, וכתב על תחילת האלף. בקיצור, אני בדקתי פעם, אין לך אחד מהראשונים שלא כתב על תקופה של סמוך לזמנו. גם רבנו חיים מבן עטר כתב שבשנת תף קוף, שזה חצי האלף, יבוא משיח. כתב בפירוש. וכן גם כן הרמח"ל ועוד. רבנו ארי כתב שאם הוא לא כתב בפירוש, אבל הוא כתב כך, שאם הוא יישאר בחיים בשנת ש״ה, המשיח יבוא. אבל הוא נפטר בש״ב, 3 שנים קודם. בזוהר הקדוש מובא, בשנת היובל הזאת, תשוב איש להוזתו, כותב רבי שמעון, זאת גמטריה תח. בשנת תח, ישוב ישראל למקומם. ואנחנו יודעים מה קרה בשנת תח, השם יצילנו. אז אם כן, אז מה רציתי לומר? מרבי עליו השלום היה טוען, שהכל היה קיצים אמיתיים, אבל הדורות לא זכו. כי רצה הקדוש ברוך הוא שגם אנחנו נבוא ונתקן מה שנתקן. ולכן הכל נדחה, כל האירועים האלה נדחו לעכשיו. ולכן גם רבי אברהם אזולאי, מה שעשה חשבון תש"ס, מי שזוכר בזמנו, גם מרן חכם עובדיה, גם הרב בן ציון אבא שאול, הם אמרו כולם שבתש"ס, בפסח, יבוא המשיח. ואני מכיר אנשים אישית שדחו את הנסיעות שלהם ואת כל העניינים שלהם, ואני אמרתי להם לא, לא, כי עדיין זה לא נראה שזה ככה, כי כבר הרבה גדולים כתבו. אז מה יוצא שזה נדחה? כדי שיתוקנו עוד. אנחנו מבינים כעת, הנה, היה גלים של בעלי תשובה, גם עכשיו יש קצת התעוררות להתקרב לאבינו שבשמיים, אז כדי שאותם אלה לא ימותו, לכן זה נדחה, והקדוש ברוך הוא מחכה לנו, וכמו שכתוב בפסוק, לכן יחכה השם לחנתכם. אז יוצא שכל האירועים האלה יבואו בסוף בבת אחת. שמה המטרה של תחיית המתים. בתנא דבי אליהו כתוב, כדי לקדש שמו הגדול לימות המשיח, וליתן שכר לאוהביו ולראיו לעולם הבא. שנאמר, היו מתיך אלו מתי ארץ ישראל. נבלתי יקומון אלו מתי בבל. זאת אומרת חוץ לארץ. מכאן אמר דוד מלך ישראל, יהיה חלקי אם ממתים את עצמם לדברי תורה, שנאמר, ממתים ידיך אדוני, ממתים מחלי. כך הוא כותב, קיצו ורנו שוכני עפר, אלו בני אדם שמשכינים את עצמם ואת בשרם על העפר כדי ללמוד תורה. והקדוש ברוך הוא מביא עליהם טל אורות של אורה, ומושיבם בין ברכיו, ומגפפן, ומחבקן, ומנשקן, ומביאם לחיי העולם הבא, שנאמר, כי טל אורות עליך. ואומות העולם, אומרים, גיבורים אנחנו, עושה מלחמה אנחנו, מי יכול לעמוד לפנינו? ועושה בהם נקמות גדולות, כמו שאמר, וארץ רפאים תפיל לפני בניך. זה דברי אליהו הנביא, זכור לטוב. שם שמתי פעמיי אל רב סעדיה גאון. סעדיה גאון כתב ספר שקרא אותו האמונות והדעות. יש לו שמה מאמר שלם, כמעט שליש מהספר, מדבר נקודה על תחיית המתים. אז הוא אומר, 7 סיבות יש למה תהיה תחיית המתים. אני אגיד דבריו בקצרה, ואחר כך נקרא את דבריו, מה שנספיק. כותב, 1, שיהיה מופת לחיזוק האמונה בשם יתברך. 2, לזכות לראות את כל הנביאים יחד. כי לא הייתה תקופה שכל הנביאים היו ביחד. זה יהיה בתחיית המתים. 3, זה אספה וקיבוץ של כל הצדיקים והמלכים באותו מקום. 4, שכל אחד יראה את קרוביו ואוהביו אשר נפטרו מהעולם. זה נחמה. זאת אומרת, לכן אומרים, בנחמת ציון ירושלים. לא סתם. אחר כך, חמש, הקמים בתחייה יעידו ויספרו מה עבר עליהם במותם ובשכרם וקימתם. שש, ההוד וההדר שיהיה לקיבוץ כל עם ישראל שבכל הדורות. שפה כללית, איש בא להדר, כולם יהיו יחד. שבע, בלעתי רדם בהתחלה, על הבוקר. שבע, חיזוק האמונה מתקוות העולם הבא. רק שתדעו שיש סגולה, זה בדוק ומנוסה, שבכל השיעורים שלי יש לי מישהו תורן שהוא נרדם. כשהוא מתעורר, חבר שלו נרדם. הסגולה, מי שסובל מנזודי השינה. עכשיו אני אקרא את לשונו. והוא שראיתי שהאומה תתיישב בהם בעבור שבעה דברים, מפני שתחיית המתים עוד גדולה מאותות הבורא הנגלות, ובביטחון ביותה תוספת בהאמין ביכולתו, וכי כל הנביאים מתקבצים בה. והנה אנחנו היום נחשפים לראות אחד מהם, שקרובו כל אחד מהם אשר יתאבל עליהם ודאג להם יחברם, ויראה הבן את אביו, האח את אחיו, האוהב את אוהבו, החכם את תלמידו, שאר הקרובים. והרבה לדברי הנפש אשר נפשות תלויות בהם יגלו לנו כשיחיו. זאת אומרת, מה הולך שם? מה קורה למעל בשמיים? אנחנו רוצים לדעת. מר אחר כך, ספרו לנו מה שעבר, מה שהיה, מאיכות עניין מותם ושכרם וקומם, ושכל דורות בני ישראל, אשר הם הרבבות אשר יקדם בזכרם, יבואו יחד. ויהיה לקיבוצם ההוד וההדר הגדול. והוא סיבה לחיבת להאמין בעולם הבא יותר, שנאמר, אז מה הוא צובר? שזה כעת, בעולם הזה. הוא אומר, זה סיבה שתאמין שיש אחר כך עולם הבא. שנאמר, והיה אמר ביום ההוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושענו, ומה נכבד מועד, התקבצו בו, כל אלה הטובות הגדולות, ואלה הטובות חייבו אותי לקיים אמיתתו, ולועיל לאומה, להישירה בו, בקשתי, תראה, עכשיו הוא כותב בקשה אישית, שאזכה אני להיות מן הרואים בחיות, או בהחיות גמול על הישירי. והתברך האל הנאמן במועדיו והשתבח. עד כאן דבריו, זיכרונו לברכה. עכשיו, ידוע שבתקופה לפני למעלה מ-900 שנה, היה הרמה, הרמה בה, בן ומאיר הלוי, אבולעפיה. אז הוא נקרא הרמה, יש יד הרמה על הגמרא. שם ראיתי בסנהדרין, כותב מעריך מאוד. אני אגיד לכם בקצרה את דבריו, שכל מה שכתוב בעולם הבא, במשנה, וגם לפי הקבלה הפשוטה בכל ישראל, הוא עמידת הגופות והנפשות לדין כאחת. זאת אומרת, זה לא רק תחיית המתים. זה משפט, כאשר היו קודם מיתתם. שהרי כתבנו שאין שכרם של צדיקים ועונשם של רשעים, אלא לעולם הבא. לפיכך אי אפשר בלי גוף, כמו שאמר אנטונינוס לרבי. אם יכולים גוף ונשמה לפתור את עצמם מן הדין. ואז הוא מביא את המשנה, ילודים למות, והמתים זה של רבי נעזר כפר. והמתים להחיות, והחיים לדון. על המטה שאחרי היוולדם הם מתים, ואחרי מיתתם הם חיים, ואחרי חייהם הם נידונים. כמעט יש יום הדין הגדול והנורא. שם מובן הפסוק, לפני בו יום השם הגדול והנורא. זה יום של אחרי תחיית המתים, זה פחד גדול, לא פשוט. זה משפט אמת, ואז נראה את השכר האמיתי והעונש האמיתי לכל אחד ואחד מה שמגיע לו, ברמינה, השם מרחם. אז הוא מעריך שמה, הוא מתאר שהוא מוכיח שהגוף יקום, ואפילו שאמרו בגמרא שאין שמה אוכילה ושתייה וכולי, לצדיקים יושבים בהרתעותיהם וראשיהם, מה יהיה הצחרם? נשיב, יושבים והתורתם בראשיהם, נהנים מזיב השכינה, מציאת המתים כתיב, רבים משנה אדמת עבר יקיצו, אלה נחיה עולם, ואלה נחרפות לראות עולם. והרי ביאר מפשוטם של פסוקים, בכוח המשניות והשמועות, שהעולם הבא שמשלמים בו שכר לצדיקים, נפרעים בו מן הרשעים, אי אפשר בלי גוף. הוא כאילו נביא היה. למה? כאילו הוא ידע שהרמב״ם יבוא אחריו וידבר אחרת. אז הוא כבר הקדים וכתב שתחיית המתים זה גוף ונשמה ביחד. וכן קבלה פשוטה בעד כל ישראל, איש מפי איש, הלכה למשה מסיני. מי זה הרמה? עכשיו, רבנו סעדיה גאון גם כן כותב אותו דבר. וכותב, וכן כתבו כל הגאונים בספריהם, וכן הדעת נוטה לכך שמידת הדין נותנת לשלם שכר לנפש על יושרה, ולהיפרע על מעלתה. כך מידת הדין נותנת לשלם שכר לגוף על יושרה ולהיפרע על מעלתה. שרי שניהם עשו מעשה, אם טוב ואם רע, ואם אין הגופות חיות, איפה תקוותם, ותקוותם מי ישורנה? מי ישיב גמול לגוף על יושרו ועל מעלו? והוא עשה, מי ישלם לו? ואם תאמר שאין הגוף נידון, שינמנה נשמה, הרי הוא כאבן שאלה הופכים, אז הוא מביא ראיה מאדם שנלחם במלחמות. יש לו חרב וקשת, אני מקצר פשוט, מסביר רק מה הוא כתב, פחות או יותר. אז הוא משתמש בכלי נשק להרוג. אז מה אתה תגיד שהכלי עשה? לא, האדם עשה. אבל האדם עשה על ידי הכלי, גם כאן. הנפש היא עשתה מה שעשתה, והגוף פעל לפי פקודה שהוא קיבל מהנפש. אז הנפש, הנשמה נמצאת במוח, והיא המתכננת, מי שעבד זה הגוף, כי אנחנו כאן בעולם המעשה. אז לכן יש לראיה שהתחייה תהיה בגוף ונשמה ביחד. גם המבית, מי זה היה המבית? הוא היה חותם מבית, משה בן יוסף טרני. גם הבן שלו קראו לי יוסף, בן שלו היה חריף מאוד. תראו כמה בנו, הוא כתב שוט מהרית, רבי יוסף טרני. כך קוראים, זה שוט מהרית. שם יש, אביו ידוע, המבית היה בית דין של צפת 40 שנה, בזמן מרן. והוא בר פלוגתא דמרן. היה שם מחלוקת הידועה לגבי מעשרות בארץ ישראל של גוי. האם יש לגוי זכות להפקיע או לא. ומי שירצה, עיין בברכי יוסף, שם בהלכות מעשרות, איזה אריכות יש. אז אחרי זה התקיפו את המבית, הוא היה תקיף, התקיפו אותו. בא רבי יוסף טרני וכתב תשובה וישב את דברי אביו. ושים לב, תראה מה זה, איזה קדושה, הוא כותב שם, ויש לי להעריך יותר, אבל אני לא מעריך משום שלא יהיה תורה לא לשם שמיים, כי אני בא לקנות את כבודו של מור אבי. אז הוא אומר, לכן אני מקצר, והוא כתב תשובה יותר קצרה מכל פעם. כן. אז בקיצור, אלה דבריו פחות או יותר. זאת אומרת, המבית כותב, שלוש סיבות לתחיית המתים. השלוש סיבות, הוא אומר, הם אלה. האחת, הוא אומר, הרי האדם נברא בצלם אלוקים. מי זה צלם אלוקים? זה התורה הקדושה. והוא היה צריך לקיים תרי"ג מצוות, אלא שבחטאו של אדם הראשון התקצרו ימיו. אז הוא לא מספיק לקיים את כל המצוות. לכן, עשה תחיית המתים, שאז יהיה אפשר לקיים את המצוות. הנה, אז מה הראיה, מה הוא רוצה לומר? שזה בגוף. איך אפשר לקיים מצוות? כיבוד אב ואם, קיים מצוות התלויות בארץ. כולם זה עבודת קרקע. קטיף, חריש, קטיר, שביעית, זה בפועל. זאת אומרת, המבית הוא מאותה קבוצה שטוענים שזה גוף ונשמה ביחד וחיים כמו שעכשיו אנחנו חיים, אבל כמובן שיהיה יותר מנוחה, יותר הרווחה יותר. זו סיבה אחת. סיבה שנייה הוא כותב, כיוון שהכוונה בבריאת האדם הייתה שהוא יחיה לנצח. בלי יצרה, בקרה מה שקרה, אז כעת יש תקנה, מתקנים את התקר וממשיכים את הנסיעה. סיבה שלישית, למעשה הם כולם מחוברים אחד, סיבה שלישית, הוא אומר שלימוד התורה צריך להיות בשיתוף איברי האדם וגופו. אז אם הגוף הזה זכה, אז הוא צריך גם שכר. עכשיו הגעה בעצמך, שכרת הרכב עם נהג. אתה משלם לנהג מה שהוא עשה. ואם הרכב יתקלקל, אתה מתקן אותו על חשבונך. אז אותו הדבר הגוף. הגוף הוא לאה, הוא עבד. הוא טרח בלימוד תורה. טרח בקיום המצוות. איפה השכר שלו? אז הנה, השכר שלו. אגב, ראיתי פעם, אני לא זוכר איפה, אבל הפסדתי לזכור, אבל לא יצא, שתחיית המתים זה מעין גניזה. הרי אם השתמשתי באיזה ספר, או אפילו נאמר בתפילין, בתים של תפילין, ואחר כך בלו, צריך לגנוז אותם. למה? את השמשי קדושה. אומר אותו הדבר, גוף האדם שלמד תורה, אז זה תשמיש קדושה. כי הוא כמה תעניות טענה בימי כיפור וכל וארבע תעניות, ולמד תורה והתייגע בידיים, בעיניים, באוזניים, בלב, בכל האיברים, אז הוא צריך כעת תשלום על זה. לא רק תשלום, עכשיו מצד שכשהוא נפטר, הגוף הזה היה תשמישי קדושה. אז אני צריך לגנוז אותו. לכן קוברים אותו באדמה. נדמה לי שרבי אברהם אזולאי גם כן נביא כך. כן. עכשיו הוא כותב עוד דבר, שבשעת קבורה לא עלינו, יכוונו הקברנים, פעם הזמינו אותי בשבעה באדר, אשכנזים עושים כנס של זה. אז אמרתי את זה להם, עמדו מוכי הלם. אמרתי להם, רבי אברהם אזולאי כותב, שכשקוברים את המת, יכוונו, אני זורע אותו באדמה, כמו שאני זורע חיטים, ואחר כך יצמח. וזה פסוק מפורש, מה זה? זה גמרא. ויציצו מהיר כעשב הארץ. זאת אומרת, אני כעת, לכן גם תחיית המתים מוזכרת, בברכה המלך ממית מחיה ומצמיח ישועה. זאת אומרת, אני זורע אותו כעת באדמה, והוא נרכב, כמו שהחיטה נרכבת, ואחרי זה הוא צומח, הוא יוצא להציץ ומאיר כעשב הארץ. אז הוא כותב הסיבה השלישית, שאפילו הוא צדיק, אבל אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחיטה, והוא נהנה שלם, והקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה. אינו יכול לקבל שכר המצוות בהאי עלמא. כמו שיש קדימה לחיות האדם שהוא נזהר מדחתו על עשיית המצוות. כן, יש קדימה לעונש העבירות על שכר המצוות, כי צריך שיתנקה גופו ונפשו מקטם והנעת העבירות, כדי שיהיה ראוי לקבל שכר המצוות. והזמן אשר יהיה האדם לא יספיק להוצאת אמיתת השכר. זאת אומרת, הוא יקבל שכר, אבל זה לא שכר מלא. אז כעת הוא מקבל כמו אלה פירותיהם בעולם הזה. אבל הקרן קיימת העולם הבא. אבל מה עם הגוף? אז לכן יהיה תחיית המתים, שגם הגוף וגם הנשמה יקבלו את השכר שלהם. Okay. טוב, אנחנו בהמשך נעשה הפסקה כדי שתוכלו לחלק להם מאכלים. כן. אתה חושב שאני יכול לשמוע אותך ממרחקים? היית עומד בחוץ, היה יותר טוב. מי יקום? מי?
הזוהמה של הנחש.
מה, איפה נחש? הרי למה יש מיטה? בגלל נחש. די, הוא לקח את חלקו. רבותיי, יש לנו, אני מודה לשם, זכינו שיצא ספר חדש לאור בשם אומר לציון. במקור, הספר הזה נכתב בשביל חודש אלול. כיוון שראיתי שיש פחות או יותר על כל המועדים היה, אבל חודש אלול היה מיוחד במינו, כי אני זוכר אותו בילדות, איך היו נוהגים פה. ואחרי זה אמרו לי שזה לא רק לחודש אלול, יש בזה הרבה הנהגות לכל מיני עניינים. תיקון המעשים זה רשימה ענקית, אדירה. וברוך השם, לא יודע איך, אומר לכם את האמת, בשעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה. לא, אין במצב בריאותי יחסית תקין, אין במצב בריאותי לא תקין. ויצא הספר הזה, ברוך השם, יש בו למעלה מ-500 עמודים, אפילו, כן, קצת יותר אפילו, כן, אבל יצא, ברוך השם, ספר נהדר, והוא יצא היום לכבוד היורצייט, הביאו לי את זה כעת בהפתעה, אני אפילו קיבלתי לבית, עוד יצא לי לפתוח אותו, וזו פעם ראשונה שאני פותח אותו בפניכם, ואני מודה לשם, שזיכה אותנו לכך, יש שם על חודש אלול ועל הסליחות, ואחר כך תיקון המעשים, שזה שייך לכל השנה כולה. בתיקון המעשים זה פרק ד' מלא, אם זה דיבור, אם זה לא לפתוח פה, אם זה לא לבשר בשורות לא טובות, מאיפה המקור לומר לו עליכם ובר מינן, דברים קטנים. לשון נקייה, היום זה חסר לנו מאוד. אכילה בבית הכנסת, שיחה בבית הכנסת. איך נכנסים בבית הכנסת, שני פתחים וכו'. ועוד, אחר כך יש גם לימוד תהילים ואמירה מה זה, עוד הרבה הנהגות, כל מיני לימודים שונים והמעלה שלהם. אם זה לימוד תהילים, לימוד זוהר, לימוד משניות, ואם מבין, לא מבין, ועוד ועוד ועוד, והרבה הוכחות וגם כן ציטוטים מגדולי העולם. אז הספר יצא היום, ועדיין לא שזפתו שום עין. עכשיו אני הראשון שזוכה כאן לראות אותו בפניכם, ולכן תראו כמה זה חשוב. יש שם על עניין הגזל דברים מדהימים, שלא כתבנו בשום מקום, כי רבנו בחי כותב בפירוש שאחת הסיבות שמתפללים והתפילה לא מתקבלת, שיש אצל האדם כסף גזל של מישהו אחר. זה נורא והיום. לכן היו נזרים לפני ימים נוראים לפרוע, לשלם על דברים שהם ספקות וכדומה. אז לכן יש בזה דברים נפלאים מאוד. וזהו. אז בעזרת השם הספר הזה נמצא למכירה היום.
הרגע הגיע.
וכמה מוכרים אותו לכבוד ה-Yahrzeit? מסובסד, 50 שקלים. כי תדעו, המחירים, האמת, עלו ועלו ועלו. בסדר, אז כולם מצוות. היי, השם יזכה אותנו להוציא עוד. תראה, לא פשוט. התורה הרחבה היא מן ים וארוכה מארץ מידה. עכשיו גם הרתבה, ראיתי אותו חבר טוב להלכה הזאת, במסכת ראש השנה, כותב, שלוש כיתות ליום הדין. פירוש אחר תחיית המתים. צדיקים גמורים ממש. בינונים, עכשיו, אחר שקיבלו ייסורים בעולם הנשמות, וצדיקים מכתבים לאלתר, חיי העולם הבא, פירוש זהו תחיית המתים בגוף ונפש. מכתבים נחתמים לאלתר זה רשעים, לגיהנם. כאן יש פה איזה, אז השורות לא הסתדרו. כן? אז הוא אומר, יש שלוש כיתות, כולם מדובר אחרי תחיית המתים. אחר כך הוא כותב, ויש תחיית המתים אחרת, בימות המשיח, זה כולם מדברים על זה, תחיית המתים שנייה, זה צדיקי ישראל שמתו בגלות שיחיו, ויהיו כבני העולם הזה לגמרי, עליהם אמר דניאל, אשרי המחכה ויגיע לימים כמו שמפורש המדרשות. אבל יש, צריך להבין את דבריו, יש ספר העיקרים. ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, הוא היה חתנו, תלמידו של הראש, עליו השלום. אז הוא גם כן הלך בדרך של הרמב״ם. הוא כתב שידוע שהאדם, כל דבר שהוא רגיל ולוקחים לו את זה, אפילו שמביאים לו דבר יותר טוב, הוא לא מסתדר עם זה. ידוע גם האדם המבוגר, למשל שהתרגל, אני הכרתי פעם, היה לי חבר, ואבא שלו היה לו משקפיים, שבורות, אז הוא הלך מסכן, קנה לו מסגרת חדשה. ואבא לא רצה בשום אופן, רצה את המשקפיים הקודמות. אמר לו, אבל זה שבור. לא הייתה לו ברירה, רק לקחת, לרטש, להחיים, והלך רץ לכמה מקומות עד שסידרו לו את זה. אז זה רק דוגמה קטנה שאדם רגיל לאיזה דבר. יש גם, אני אספר לכם מעשה, סבו של הבן איש חי, עליו השלום, היה ראש הגולה בבבל. רבי משה חיים. פעם אחת היה איזה יהודי שבלילה רב עם אשתו ונשבע שמחר הוא מגרש אותה. היא נשבעה שהיא מגרשת מלו מחר. שניהם, אחד, זה מפה וזה מפה. ולא ישנו כל הלילה. על הבוקר, זאת אומרת עוד לפני עלות השחר, הוא השכים, התלבש וגם היא, והלכו לבית הכנסת. חיכו לסבו של הבן איש חי. חיכו לו, אז הוא בא ישר לרב, איך שהרב נכנס, נפל עליו. אמר לו הרב, חכה רגע, אני עכשיו באתי, אני צריך לפלל קודם. אמר לו, אבל זה דחוף, זה לא. סתם. טוב אל בעלק, תאריך הפכה. קיצור, ישב איתו, טוב, ישב והיה מתפלל, וכל התפילה היה מתנענע, כמו חסידים, כמו לולב, היה מתנענע. אחרי התפילה, בא לרב, אמר לו, רגע, לומדים פה חוק לישראל, הרב לומד איתם. למדו. אחר כך, הלך איתו לבית. בא לבית, מה עשה הרב? שמע אותו, אמרו, בסדר, עכשיו אני אשמע אותה, אבל אני צריך לאכול פת שחרית, משהו לטעום, כי אתה הבהלת אותי היום הרבה, מתחת אותי, טעם משהו, אחר כך הלך לתמיכותכן בשירותים. אז הם היו הולכים עם בריק, בריק, כותב בן איש חי, היה להם קעד חרס, שווה 10 גרוש. לקח אותו, מילא לו מים חמים, והלך לחוץ מכותכם לשירותים. וכשהלך שם, בכוונה השמיט את היד, נשבר העברית. ונשבר העברית, והתחיל הרב לצעוק, וואי, העברית שלי נשבר, נשבר. 40 שנה, זה אני הייתי רגיל איתו, איך אני אקעת, מה אני אעשה? והתחיל לבכות הרב ולעשות, עשה שלו הצגה ענקית. האיש הזה נבהל. אמר, הרב, מה, העברי כזה עולה עשרה? אמר, טמבל, טיפש. אתה לא מבין, אני רגיל איתו. מה שתביא לי כעת מזהב, זה לא מועיל לי. אני רגיל את זה. אני לא יכול בלי זה. איך אתה... קיצור, אחרי זה אמר לו, כן, יש אנשים טיפשים, ורגיל עם אשתו 40-50 שנה, פתאום נזכר לגרש אותה. הוא ימצא אחרת, תהיה דומה לה, מה, כמה שינויים של תבשילים, של ניקיון, של הכל. מההתחלה עד הסוף. ושמע את זה, ברח, מהר, והותר לא חזר, עד היום לא חזר. זאת אומרת, מפה תראה כמה זה עידן של רגילות, דבר חשוב מאוד. אז אומר הרב פה, מי זה הרב? ספר העיקרים. כותב, הרי האדם רגיל, והנשמה שלו מצטערת בפטירה, ברמינן, כי זה מאוד קשה. אז עכשיו לכן לוקח לה 12 חודש, כמו שהגמרא אומרת, שהנשמה עולה ויורדת. ורבותיי, מכאן צריך להזהיר את האנשים. הרבה אנשים יש, הם הולכים לבית העלמין. ב-12 חודש, הם מבקשים מאבא שלהם, מאמא שלהם, הכל. ומטרידים אותם, והם לא מבינים שהם מפריעים למת. עכשיו, יש לאיתך גיסה, שמועות גם כן אנשים המציאו, שאסור לעלות לבית הקברות שנה שלמה. כנראה רצו להפחיד אותם, אז אמרו להם כך. אבל זה לא נכון. בשנה הראשונה ראוי כן ללכת, שלא יבוא ולא יהיה. למה? כדי להתפלל עליו ולעשות לו נהטוח, ללמוד שם. כי גם הוא היה רגיל עם בני ביתו, אז הוא רואה אותם, הוא נהנה, הוא נח. יש לו מרגוע, הוא רואה את שלומם. אז יש בזה איזה מעלה. אבל לבקש, לא לבקש, שהוא לא יכול לבקש, הוא טרוד. יום יום הוא טרוד במשפט. מה יום יום? למדנו את זה היום בשיעור במוסף. ויקרבו ימי ישראל למות. מה זה ימים? אלא שם דנים לפי הימים. כל יום בתאריך שלו. נגיד היום י"ז טבת, אז דנים אותו כל י"ז 17 לחודש טבת, מה עשית ביום הזה אחד אחרי השני, כל החיים. אז יוצא יום, יום יש לו משפט. אז ככה נמשך 12 חודש. כך כותב גם הרעבד, שזה מעגל. מחילה, תחכו עוד קצת, אני אעשה הפסקה, תביאו להם מה שאתם רוצים. אז 12 חודש, זה מעגל של שנה שלמה, שדנים אותו בכל 12 חודש האלה. ולכן, אומר זה ה... זה הסדר, שההרגל של האדם הוא כך. אז כותב, כיוון שהוא הורגל, אז צריך, המשכיל צריך להבין שהחכם, אדרבה, שהוא נפטר, הוא נח, הוא שמח, ושם ינוחו יגעי כוח. וישפוט כי יצטער האדם על המוות, וכי יצטער הוולד בצאתו מרחם אמו. למה? הילד שהוא נולד הוא צועק, הוא קשה לו. הוא היה רגיל ברחם אמו שיש לו הכל, עכשיו פתאום חסרים לו דברים. אז הוא מרגיש לא טוב. אז יש לו שינוי, הוא מרגיש שינוי. אבל הוא לא יודע שהוא יצא לעולם יפה, שכעת מטפלים בו. ויש לו כל טוב. אומר אותו הדבר לא עליכם אחרי המאה ועשרים, שהאדם צריך לדעת ששם הוא עולה למדרגה יותר גדולה בעולם הבא. עכשיו, מה זה קשור לתחיית המתים? שבסוף הוא יקנה את השלמות על ידי הגוף והנשמה ביחד ויקבל את זה. גם רבי חיים ויטל, ככה הוא כותב, שגם העולמות למעלה זה דוגמת מיטת האדם אשר חוזר לאפרו להתנער מהפסולת שבו, ובבוא תחיית המתים יקום כספה שלים בנסיגים, כמו שמפורש בזוהר בפרשת תולדות. והבן היטב, כי כל הבחינה שיש באדם באותו פעם ראשונה, ובמיטתו ותחייתו שנית, הכל היה בעניין אלו המלאכים, ודי בזה למבין מדעתו להקיש בכל הפרטים. עכשיו, מהר"ל כתב, סליחה, מחידושיו למסכת שבת. על מה שהגמרא אמרה, מתן שכרה, לעביד דגלויה. כלומר, התורה לא גילתה לנו מתן שכרם של מצוות. אז הוא שואל, הרי בכל המצוות שיש מתן שכרם, למה כן נזכר? וגם אמר, לך ועודיעם, מה ישנה שבת משאר כל המצוות? כי במצוות שבת, אמרה שם אומרת, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך ותודיע לישראל שאני נותן להם את השבת. לכן הוא אומר, על כן ציווך השם אלוקיך, שמור את יום השבת. למה, מה מיוחד בזה? אז הוא מפרש, כשאר המצוות, אפילו שתחיית המתים תלוי בה, אבל לא עיקר המצווה תחיית המתים. רק שתחיית המתים היא שכר שנמשך אחרי המצווה, והיא נעשית כך. אבל, אז זה מה שצריך להודיע. אבל שבת, המתנה עצמה של שבת, תראה מה הוא אומר, שבת זה עולם הבא ממש. מה יש לך? אתה לא רגוע. שבת, העיקר של שבת זה מעין עולם הבא. זאת אומרת, זה עצמו השכר. אז זה עבידה לגלויה. אני טועם, הרי הגמרא אומרת שלושה מעין עולם הבא. אחד מהם, שבת, נכון? זה השבת מעין עולם הבא, יום שכולו שבת. אז זה יוצא שגוף המצווה זה שבת. הנה, למה אתה תורך? אז גוף המצווה זה שבת. כיוון שגוף המצווה זה שבת, אז זה העולם הבא ממש. לכן אמר, לך ועודיעם, כדי שידעו שזה מעין עולם הבא. תראה מה זה שבת קודש. לכן צריך להיזהר, הבן דבר עושה כל אשר לאל ידו, להפריע את האדם ביום השבת מהמנוחה שלו, וביום, איך כתוב, אשר הניח לך השם, מעצבך, מאגזון ידיך. איי, איי, מאגזונך, מעצבון ידיך, השם ישמור. אז כך כותב המהר"ל. המהר"ל כותב תחיית המתים תהיה להראות את גבורת הקדוש ברוך הוא, שהוא ממית חיים ומחיה מתים. ולכן אמר, אתה גיבור. מה אתה גיבור לעולם השם? שאתה יכול לקחת. למשל, לדוגמה, שאל אותי אחד כעת, לא, השם ישמור עם מה שקרה ביום שמחת תורה, לא תקום פעמיים צרה. אלה שנשרפו, אז איך הם יקום? אמרתי לו, מה אתה מדבר? אני כך שמעתי מאבא פעם, כשהייתי ילד, שאלתי אותו את השאלה הזו. אז הוא אמר לי, תדע, אין דבר בעולם שנאבד. גם אם שרפת איזה חפץ, הוא מתפרק והופך להיות חלק נהיה עדים, חלק נהיה אשן, וחלק חומר דליק, וחלק נהיה אפר. אז את כל זה הקדוש ברוך הוא לוקח ומחבר חזרה, כמו שבמה שכתוב בספר יחזקאל, איך חיו המתים. אז הכל חוזר, גם העדים, גם העשן, גם האש, גם החלקים, כל מה שהתפרק עם השיריים שנשארו, הכל יחד וחוזר להיות אדם בחזרה. זאת אומרת, אין דבר בעולם שנאבד. ויש זוהר מפורש שאומר את זה, הזוהר אומר יותר מזה, שאפילו קול שהאדם משמיע, הוא אומר, אם אדם היכה על השולחן, הקול הזה נשאר בעולם, בחלל האוויר. ואחר כך דנים אותו בשמיים על הקול שהוא ישמיע, אם היה צורך בקול הזה או לא היה צורך. לקעקלה דאזיל ברקניה, כך לשון רבי שמעון בר יוחאי. אז מכאן נבין מה העניין. טוב, נעשה הפסקה קצרה, אם תרצו להביא שתייה או כבר הביאו, מה אני אעשה? כי בן פרק ראשון. לא, 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 אני לא, אין דבר כזה. אין כאן פריבילגיות. בואי נה, אני עוד שתי דקות מתחיל. אני לא אחראי. אתם מפסידים. לא שכחתי, לא הזכרתי. לא, לא הייתה אפשרות. תן לי לנוח, אני הגרון שלי התעייף. תרחם עליו.
שרב ימר.
תרחם על הגרון שלי.
יש לי עוד שבוע בר מצווה.
חגי יעקב. אני גר בבאר שבע.
אותו?
ספר עם כריכה אהבה, לסדר את זה כמו שצריך, לטעמי המנהגים על כל השנה. עשינו 8 כאלו, וערכנו את הכל, הכנתי את הכל. רוצה לפעם, זה שמוציא, כבר מוכן להדפסה, בעזרת השם. רוצה לבקש מהרב הסכמה. הבאתי שניים, ימי לרב, עותקים, זה של פורים וזה של פסח. ויש לי כל השנה יש לי. אני אעשה, זה יהיה כנראה שני כרכים, של כל הטעמה מנהגים של כל השנה.
אין מהן. מי ישחב אותם?
אז אני אבקש מסלמן אולי, ממישהו שם.
Thank you. אתה לא רב.
תחיית המתים, תתכוננו, יש מלחמה גדולה בין גדולי ישראל שמפיהם אנחנו חיים. האם תחיית המתים תהיה פה בעולם הזה בזמן העכשווי, כלומר מחר בבוקר או הלילה, או שזה לעולם הבא אחרי, זאת אומרת באלף השביעי. ויש לזה השלכות גם לעוד לפרק הבא, האם, או יותר נכון לפרק הקודם, האם השכר העיקרי של תחיית המתים זה לגוף ולנפש ביחד או לנפש לבד? אז הזכירו לי שצריך, מי רוצה למכור את ה... כי הגרון שלי כבר עייף, את הנר לכבוד הבעל ההילולה. מי? נו, חבוד, אני אנוח קצת. אתה רוצה את המיקרופון?
תחילו היום, רבותיי, יום גדול מאוד היום. מי רוצה לרכוש את הנר?
תסביר להם שהיום התחיל שנת ה-50 שלו, כי הוא נפטר בי"ז טבת, אז בט"ז הסתיימו 49. הלילה מתחיל שנת ה-50. ויום אחד בשנה חשוב שנה, ומקצת היום ככולו. אז אנחנו כעת בשנת ה-50 שלו. אז הוא ודאי עולה במעלה שאי אפשר לתאר אותה. אז בכבוד, שזה הוצאת לנו את הספר הזה היום.
מורי ורבותיי, מי זוכה היום בתחילת שנת ה-50 לפטירתו של מורנו ורבנו מרן עליו השלום חכם סלמן מוסקי? מי זוכה?
200
500
1000
1100 הוא מורי ורבותיי, בזכות העצומה נר השם נשמת אדם, אה?
1200 1500
1600 1800 2000 2500
שתי מקומות.
2500 שתי מקומות. נו, מורי ורבותיי,
זריז.
כמה, נו?
שלוש.
שלוש.
אל תצעק עליהם.
3,000. 3,000. נו, 3,000 פעם ראשונה. 3,000 פעם שנייה. כמה?
3,300.
4. 4,000 ש"ח. קיבלת לדולרים או לשקלים? 4,000. נו, מורי ורבותיי, בזריזות, 4,000 פעם ראשונה. 4,000 פעם שנייה.
סיני, סיני, לא נקרא ארי שבחבורה, ממנו תצא תורה. אדוננו ביוחאי, אמרתם
5,000. 5,000 פעם בשנה. 5,000 פעם שנייה.
תן לי את זה רגע. אני רק רוצה, נזכרתי שאמרתי סיני סיני, אבא, עליו השלום, היה דבוק ברבי שמעון בר יוחאי כל ימיו, ועיין וחיקר את ספר הזוהר לאשורו, למד אותו כמה וכמה פעמים, היה יודע אותו בעל פה. אני אספר לכם מעשה קצר, שנה לפני פטירתו, לקחתי אותו לבדיקות בעין כרם, ויצאנו משם, לקחתי מונית, ועלה רבי שועה שיינברגר, שהיה מגדולי העדה החרדית, הוא היה מסכן, היה חולה, אז ביקש טרם, לקחתי אותו. אז הוא אומר לי בדרך, זה אבא שלך? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, תדע שהוא מלאך. הוא אומר לי, אני אגיד לך דבר אחד. אני זוכר אותו בקבר רחל, מדבר על שנת תש"ן, תש"ן ד', אומר, היה אחד קורא זוהר, ואבא ממשיך בעל פה זוהר. אומר, עמדתי משתומם, שיש יהודי שנראה פשוט כמו אדם מן השוק, ויודע זוהר. עכשיו, אז אני אמרתי לו, אתה יודע מה אבא התייחס לרבי שמעון? הוא עמד על קבר רבי שמעון, הרי יש את זה בכתב יד. יש את זה גם, זה נתפס בספר שפתי צדיקים. יש פה את שפתי צדיקים? עכשיו תראו בקטע שרבי שמעון, הוא כותב, שם הוא אומר לרבי שמעון, אנחנו לא רואים את עצמנו כעת עומדים ליד מצבה שמתחתיה קבור בשר ודם, אדם כמונו מן השורה. אלא זה אחד מבני עלייה, יותר ממלאך, הוא תיאר אותו, הוא אומר שהוא היה הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, שעליו נאמר את פני האדון השם. מה העניין? המפרשים כתבו שהוא זכה רבי שמעון לראות את השכינה עין בעין שנקראת פני השם. אז הוא אמר, אנחנו נמצאים פה ליד קבר של לכן הוא היה מאוד מאוד מעריץ בכל כולו, זה, מעריץ זה לא מילה אפילו. מי זה היה רבי שמעון בר יוחאי? לכן תדעו רבותיי שזכינו, הרי אם נאמר עליו, עלית על המרום שבית את השבי, שמשה רבנו למה היה צריך לעלות למעלה? הרי הוא קיבל את התורה בהר סיני ולמד עם הקדוש ברוך הוא 40 יום, אבל היה צריך גם לעלות למעלה. אז המפרשים כותבים כדי לדעת לקבל את תורת הקבלה. זו הייתה הסיבה. אני עוד פעם מבקש שבאמצע השיעור אל תיכנס, אל תחלקו. כעת תגמור. תגמרו את הסיבוב, אבל אחרי זה אנחנו נעשה, כן, אנחנו בהפסקה. כן.
5,000 פעם ראשונה. הנר לעילוי נשמת בעל ההילולה, צדיק יסוד העולם, רבנו סלמן מוצפי. 5,000 פעם שנייה, נר. 5,000 פעם שלישית,
זכה. מי שברך אבותינו הקדושים, רב יצחק יעקב, השם אמר דוד שלמה, ברך וישמור את השם הטוב, יונתן בן, יונתן בן אמא שלו. מכה לאלמה, יברך יתה, יסכה יתה, ויגזור עליו גזרות טובות, ויעל שמה בתור שאתה בנעימים, ויציל אותו מן החמאס ומהרקטות ומהפיגורים, הוא וכל תושבי הדרום והצפון והמרכז, וכל היהודים שבכל מקום שנמצאים, יהיו מוגנים ושמורים מפאת השם יתברך בכבודו ובעצמו, כי הוא היוצא להילחם לנו ולתת אויבינו בידינו, ויהיה יחד עם כל החיילים שנמצאים כעת בשטח האויב, שמור אותם ויציל אותם, וישוב בשלום לבתיהם בריאים ושלמים. ובקרוב יהיה רצון בימים הקרובים נזכה לראות את הגאולה, עין בעין יראו בשוב אדוני ציון במהרה בימינו אמן. בכבוד יונתן, בוא תדליק את הנר ויהיה לך כל טוב שבעולם. בוא. איפה המצית, הקבריתה, אתה לא מעשן ברוך השם. וגם הוא לא מעשן. אתה לא רואה שלא יוצא עשן? תגיד, לא, זה, אני אחזיק את הנר. הרי מדליק נר זה,
כבוד
הצדיק, מורבי עליו השלום רבי סלמן בן פרחה. רוח השם תניחנו בגן עדן, ועל משכבו יהיה שלום, כדכתיב יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך נכוחו. נספר לכם סיפור אחד, הזכרתי את אמא שלו עכשיו, אני זכיתי שהייתי בגיל, כמה זה היה? 6-7, אפילו לא 7 שנים, 6.5 שנים, זכיתי לראות אותה, לשמש אותה, הייתה אצלנו בבית. אז עליה השלום, הוא יום אחד, הוא בא הביתה, הוא לא היה רגיל לבוא בבית בימי החול. היה נשאר בבית הכנסת, היה לו חדר קטן, חדרון קטן, ממש רק לספסל אחד, שם הוא היה יושב, שם היה אוכל, ישן, שם היה לומד. אז באותו חדר, אבל כשאימא שלו הייתה פה, הוא היה בא כל ערב לשמש אותה. אז היא, יום אחד הוא הגיע הביתה וראה אותה בוכה. הורידה דמעות, לא, שאל אותה למה את. אמרה לו, אתה הזמנת לי את התופרת, אתה תופרת אחת יהודיה עיראקית ממאה שערים. אז היא תפרה לי את הסמלה, אבל היא שמה לי פה בשרבול 3 כפתורים. ואני, הסמלה שלי של עכשיו, זה יש 4 כפתורים. אמרתי לה, למה 3? אמרה לי, זה עכשיו מודה חדשה. עכשיו עושים של 3. ואני לא מוכנה. אני לא יכולה. אני לא אוכל לישון. אמר לי, אמא, אל תדאגי, עכשיו אני מסדר את זה. הלך, לא יודע מאיפה השיג 10 לירות. 10 לירות, אז זה היה, כמו תאמר היום, $1,000. 10 לירות. לקח איתו את הסמלה, והלך יחד עם אמא שלי, עליהם השלום, עד 100 שערים. נכנס הבית של התופרת, העיר אותה מהשינה. אמר לגברת, אמא שלי לא ישנה הלילה, אני רוצה כל מחיר שתרצי, הנה 10 לירות, תקחי. אמר לו, לא, אני לא אעשה כלום, מה שאתה תגיד, קדוש. אז על המקום סדרה את זה, תוך 5 דקות. חזר, לא יודע איך הספיק לבוא, כחץ מקשת. עד רחוב יונה, הביא לה את זה, והיא נרגעה. אז תראה איזה צדקת הייתה. לא הייתה יוצאת הרחוב בלי הסמלה והגלימה עליה, והשל וכל כל הצניעות הקדושה שלה. ובזכות זה, הוא תמיד היה אומר לי שבזכותה הוא הגיע למה שהגיע. בזכותה מתגן בעדנו ובעד ישראל. אז עכשיו הזכרנו רבותיי שיש ויכוח גדול בין איתני עולם, המעלה האם זה לנפש או לגוף ולנפש ביחד. תחייה ודאי כולם מודים שתהיה. עכשיו תדעו שדעת הרמב״ם וגדולי המפרשים שהעיקר המעלה תהיה לנפש, תהיה תחייה. והגוף יקום, כן. אבל הגוף לא יהנה מעיקר האור, אלא הנפש תהנה מהאור הגדול שיהיה, יתגלה בתחיית המתים. זו ספרת הרמב״ם. אבל תיקחו את זה בערבון מוגבל, כיוון, מחילה מכבודו, כיוון שיש ענקים שכתבו אחרת. אני אזכיר לכם מי אמר מה. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ח' כותב, הטובה התמונה לצדיקים היא חיי העולם הבא. והיא החיים שאין מוות עמהם, וטובה שאין עמה רעה, הוא שכתוב בתורה, למען יתבנח והארכת הימים. מפי השמוע למדו, למען יתבנח לעולם שכולו טוב, והארכת הימים לעולם שכולו ארוך. וזהו העולם הבא, שכר הצדיקים, שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה זו. אחרי זה אני מדלג על דבריו בהלכה ב' הוא כותב, העולם הבא אין בו לא גוף ולא גביה, ולנשמות הצדיקים בלבד בלי גוף. כמלאכי השרת, הואיל ואין בו גביות, אין בו לא אכילה ולא שתייה, ולא דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכים בעולם הזה. וכולי, ממשיך הלאה. בכך אמרו החכמים הראשונים וכולי, צדיקים יושבים על תורתם וראשיהם, שמחת עולם על ראשם וכולי. עכשיו אלה דברי הרמב״ם, אז הוא טוען שהעולם הבא בתחיית המתים זה היינוח. זה גם כן אחד הדברים החשובים לדעת, כי יש את ספר העיקרים. ספר העיקרים הלך גם כן בדרכי הרמב״ם, אבל ספר העיקרים הביא את לשון אנשי כנסת הגדולה. אין כמוך אדוני אלוהים בעולם הזה, ואין זולתך לחיי העולם הבא. אפס ולתח גואלנו ימות המשיח, ומי דומה לך משהנו בתחיית המתים. הספר העיקרים טוען שיש ארבע מדרגות עולם הזה, יש לי כאלה שמקבלים שכר מה? כמו פירות בעולם הזה, אחר כך יש עולם הבא, זה מה שקורה עכשיו עם הצדיקים בגן עדן, אחר כך יש ימי המשיח, זה מעלה עוד יותר גבוהה, והמעלה שהיא שיא, זה תחיית המתים. ככה כותב ספר העיקרים, אבל הוא מסכים עם הרמב״ם, שבשלב ד' שהתענוג יהיה של תחיית המתים, התענוג העיקרי זה לנפש ולא לגוף. זאת אומרת, הגוף יהיה, אבל הגוף לא ירגיש כנראה איזה, את אותה הערה, אותה מעלה, אותה עוצמה שיש לנשמה. אז זה, זאת אומרת, השלוש הראשונות, כן, עולם הזה, עולם הבא, אז הסברנו שהעולם הבא זה פירושו הרגע, כרגע, מה קורה עם הצדיקים שנפטרו. כמו בוא נאמר, כל התנאים והאמוראים והפוסקים וכל הצדיקים שהלכו לעולמם, אז זה עכשיו, זה עולם הבא. אחר כך, ולמה העולם הבא? הרמב״ן כך כותב, עולם שכבר בא, זה פירושו. כך המדרש גם אומר. עולם שכבר בא, זה לא שבא הבא אחריו, לא, אלא הבא עכשיו. אחר כך יש ימי המשיח, זו עוד מדרגה יותר גבוהה, והשיא זה תחיית המתים. אבל כבר אמרנו שרבי אברהם אזולאי סובר שכולם בבת אחת יבואו. עכשיו, יש רבים מגדולי ישראל חולקים על הסברה הזאת. הראשון זה רב סעדיה גאון, שהזכרנו מקודם את דברם. הוא כותב שמי שמרחיק תחיית המתים בעת הישועה מפני, תראה, הוא היה ממש נביא, הוא ידע שהרמב״ם יבוא, הוא היה לפני 1200 שנה, והוא כבר צופה מה הרמב״ם לפני 800 שנה יאמר. אז הוא אומר, מפני שהטבע לא יעשה זאת, התחייב להרחיק לעומתו היפוך המתה תנין והמים דם ועמוד מהים בהקפאם בים סוף ועיכוב התנועה הגדולה המזרחית עד שערך בה עמידת השמש על הארץ, מה שעשה יהושע, ושאר האותות הבהירות אשר זכרו הספרים שהבורא עשהם על ידי נביאיו עד שחס ושלום מכחש האומר זה בכל הניסים, והתחייב עוד להרחיק בריאת דבר לא מדבר, עד שיכפור חס ושלום בבורא ויצא מכלל המאמינים. תחיית המתים אצל העיון השלם יותר קל ויותר קרוב מבריאת דבר לא מדבר, כבר התבאר כי מי שיודע שהבורא התחיל הנמצאות ואימץ נביאם באותות מלאות, לא יוכל להרחיק תחיית המתים ולא להתעלות לטעון בטבע, כל שכן עם הודעתו שהאישה השולמית חיה הבורא בינה בעולם הזה, כמו שאין ספק בזה אצל בני עמנו. עד כאן דבריו של רב סעדיה גאון. אחריו בא עליו השלום הרמב"ן, הרמב"ן בשער הגמול, ככה הוא כותב. בעניין השכר הטוב לצדיקים, בשתי שמות, גן עדן ועולם הבא. הוא אומר זה שתי שמות. והביא ראיות רבות לדבריו אלה וכתב שם, הרי נתבאר שעולם הבא אינו עולם הנשמות, אלא עולם נברא קיים שימצאו בו אנשי התחייה בגוף ובנפש. ועל זה העולם אמרו במסכת ברכות, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, לא קנאה ולא שנאה וכו', אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשם. ומה יקרו דברי הרב הגדול רבי משה, זה הרמב״ם, מכוון על הרמב״ם, במילות קצרות וארוכות שכתב בזה העולם בפרק חלק, ואמר כי בעולם הבא יזכירו נפשותינו שם מסודות הבורא. וכן נראה מדבריו שהוא משנה עלינו זמנו של העולם הבא, והוא לדעתו בא לאדם אחר מיטתו מיד, והוא העונג והנועם שקרינו אותו גן עדן. זאת אומרת, הרמב״ן מפרש את דברי הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שכעת כשנפטר צדיק לא יבוא ולא יהיה, צדיק שנפטר כבר מהעולם בעבר, אז הוא כעת רואה את אותו עונג ונועם שיש לו. זאת אומרת, אז לכאורה, כאילו, אז מה עושה תחיית המתים? לכן הרמב״ם אחר כך חזר וכתב את ספר, את איגרת תחיית המתים. אחר כך הוא כותב הרמב״ן, אני קורא את דברם, ושוב מצאתי לגאון, רב סעדיה גאון, בפירוש ספר דניאל, שהוא אומר כדברנו בפירוש עולם הבא, וכן בתפילותינו, יאמן ויגדל עד עולם לקבץ נידחנו, ולבנות בית מקדשנו, לחיות את מתנו, ולהוציאם בשלום מימי הישועה אל העולם הבא אשר צפנת לנו. וכל מעשה בראשית יקונו למולנו, וגם המכון החדש ישמח לנגדנו, וקבלת הראשונים היא, תורתם אל תשכח, ומכל מקום אין בינינו רק שינוי השמות, והכל מודים בתחיית המתים ובקיום הזמן ההוא. בכלליו ופרטיו, זולתי הרב רבי משה, שנותן קצבה לזמן התחייה, מחזיר הכל לעולם הנשמות. זאת אומרת, זמן התחייה זה איזה זמן קצר, ואחר כך יהיה רק עולם הנשמות. זאת אומרת, הוא דוחה את דברי הרמב״ם בצורה מוחלטת. בואו נראה את ההמשך. עכשיו, יש עוד דעות, והאמת שגם ספר הזוהר כותב כך, נראה את זה בהמשך, ופשוט אני, מרוב שיש פה כל כך הרבה חומר, אני לא רוצה להסתעף, כי אחר כך אנחנו לא נצא מפה עם מסקנות. אז הוא מביא את ספר האמונות והדעות של רבנו סעדיה גאון, כותב, הילודים בזמן הישועה. בעבור שהכתוב לא דיבר בזה, ולא רבותינו לא קיבלו בזה קבלה, נחלקו על שלושה דרכים. יש מי שאומר שאין מתים כלל, זאת אומרת אחר כך. כי כתוב, ובינה המוות הנצח. יש מי שאומר, ימותו ויחיו כדי להשתוות עם החיים ההם. ויש מי שאומר, יחיו שנים רבות, זו צורת הרמב״ם, וימותו. הלא הרמב״ם הכתב, הנער בן 100 שנה ימות, כי יהיה חיים ארוכים, הוא אומר. אבל בסוף יש אחר כך מיתה. אז כעת רבן סעדיה גאון, הוא כבר ידע את ה... זאת אומרת, בזמנו כבר היו את שלושת הדעות האלה, הוא אומר בסוף, וליפי נוטה אל המאמר השלישי, מפני שלא מצאתי את חיית המתים שהובטחה בימי הישועה, אלא למי שהיה בגלות. אבל מי שראה אותה מן החיים והישרים, כבר הגיע לחפצו, אך ימיהם יהיו ארוכים, כגון 400 שנה, 500 שנה, זה משתווה עם דעת הרמב״ם, עד שיהיה המת בין 200 בדור ההוא, כמו שמת בדור הזה בין 20. כמו שאמר, כי הנער בין 100 שנה ימות. זה פסוק בישעיה. והחוטא בין 100 שנה יקולל. ומי שחטא על בני אדם והוא בין 100 שנה, יקולל. ויהיו הימים כימי הבניינים והנטענים הגדולים, כמו שאמר, לא יבנו, ואחר ישב, לא, ואחר ישב, לא יטעום. ואחר, אחר אוכל, כי כימי העץ ימי עמי. כתב עוד שם, הוא כותב שיש 47 פסוקים בספר דניאל, שמדברים על המלכויות שיהיו קודם התקופה המדוברת. אז הוא כותב, כמו ש... מלכי פרס ויוון ורומיים, זה פה. אז כך גם כן יהיה תחיית המתים, יהיה פה, עכשיו. כי מיד אחרי זה יוציא אותם מקברם. זה אומר, כי וידעתם כי אני השם בפתחי קברותיכם. אבל אמרו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות, אינו רוצה החלק המחוים עד שיהיה מהם עם בגן, אם בגן עדן ואם בגיהנום. אבל רצה חלק העם אשר בקברות, והרבים ההם אשר יקיצו הם לחיי העולם, ואחרים אשר לא יקיצו לדיראון עולם. וכתב רב סעדיה גאון בספר האמונות והדעות, כאשר התקבצו החיים מישראל המאמינים, כאשר זכרתי, תהיה אז תחיית המתים. כאשר ביארתי, ויהיה בן יוסף בראשם, כי הוא איש צדיק, הוא מנוסה, ויגמלו הבורא טוב. ואז יחדש הבורא בניין מקדשו, כי בנה אדוני ציון, נראה בכבודו. זאת אומרת, אחרי תחיית המתים, הוא סובר שיהיה בניין בית המקדש. ספר אוהל מועד, גם כן אחד מהראשונים, כותב, צריך אדם להיזהר בסדר קדושה, והטעם לפי שהוא מדבר על ביאת הגואל, על תחיית המתים ועל רוח הקודש, ועל התורה שלא תיפסק ממנו, ועל הקדושה של הקדיש לקדוש ברוך הוא, ועל מלכותו שתתחדש. כן, אז צריך פשוט סיכום של הדברים, אבל עוד קצת נקרא עוד כמה קטעים של עוד שאר המפרשים, מה שכתבו, מה שכתב ספר העיקרים. כן, יש לנו עוד כן, אני עקב אחרי הזמן. עוד כמה דקות. שעה עוד 5 דקות. והחכם רבי יוסף אלבו כותב, אם היות עיקר השכר הזה לנפש בלבד, יש שכר אחר גשמי בעולם הזה, וזה בתחיית המתים. אם כדי לפרסם ניסי השם לאמונתו בעולם, ואם כדי שישיגו קצת תענוג גשמי, כימים שיצטערו בהם או יותר, כפי מה שתגזור חוכמת השם. זאת אומרת, זה יהיה זמני, תחיית המתים, והגוף יהנה זמן מסוים, ככה הוא אומר. הוא כותב אחר כך, זהו דעת הרמב״ן בגדולי החכמים האחרונים שהמשכו אחר דעתו, והדעת הזה כשיעוין היטב, נמצאהו ראוי ומחויב מצד השכל ומסכים אל מה שנמצא בתורה. אז הוא סובר שזה ככה יהיה. בסדר. אחר הוא כותב, ועל כן זקקנו לומר כי העולם הבא שם נאמר בכללות וייחוד. נאמר בכלל על כל מדרגה ממדרגות זכר הנפשות אחר המוות. ונאמר בייחוד על המדרגה היותר עליונה, שתושג נפש הצדיק הגמור, שהיא מדרגה הבאה אחר תחיית המתים. ואותה מדרגה תיקרא חיי העולם הבא. זאת אומרת, עולם הבא זה נכון שזה בתחיית המתים, אבל זה יהיה עולם יותר גבוה ושכר יותר עצום מאשר תחיית המתים עצמו. ועל כן יאמרו כל ישראל אשר חלק לעולם הבא, כי בעולם הנשמות הבן האדם אחר המוות ישיג כל אחד ואחד מישראל איזה מדרגה לפי מעשיו. זאת אומרת, גם המשנה שאומרת כל ישראל אשר חלק לעולם הבא זה לא אותו דבר. יש שם המדרגות. האמת כי גם הראשונים כך כתבו, שמה שהגמרא אומרת, כל צדיק וצדיק יש לו מדור לפי כבודו. מצד שני, אתה אומר כל ישראל ישלם חלק לעולם הבא. אז תרצו שיהיה מקום שכולם יהיו, אבל הצדיקים היותר חשובים, לא המוני העם, יהיה להם כל אחד מדרגה לפי כבודו יותר שונה מאחרים. אחר כך הוא כותב, זה ארבעה זמנים שהזכרנו לכם מקודם. בעולם הזה, עולם הבא, אחר כך תחיית המתים וימי המשיח. זאת אומרת, זה ארבע מדרגות. גם הספר בית אלוקים, גם כן הוא כותב, כמו הרס"ג, שבזמן תחיית המתים יהיה שכר לגוף ולנפש ביחד. יש עוד, אני אציין, לפני שנעשה עוד פעם הפסקה לקריאת שמע, את דברי הרב באר שבע. באר שבע היה לפני 400 שנה, כותב על מסכת סנהדרין, כותב בין לדעת הרמב״ם, בין לדעת הרמב״ם, הוא עולם שהתחדש אחר התחייה, שהצדיקים יחיו והתעדנו בו בגוף ונפש, בלי אכילה ושתייה. קשה לי. מה קשה? שהרי לקמן הגמרא אמרה, מנין לתחיית המתים, נתתם ממנו תרומת השם לאהרון הכהן. זאת אומרת, יהיה תרומה. אז מה? תרומה יש אוכל. ממה עושים תרומה? פירות וזה. זאת אומרת, אז חייב, מחייב שכן. אז הוא חולק על כל השיטה שאומרת שיהיה רק לנשמה ולא לגוף. זה אומר, וכך הוא מפרש לגמרא לקמן, דהיינו אחר תחיית המתים, והוודאי שאומות העולם דרך יהיו באותו זמן. למה? כי יש שם, הגמרא אומרת, ועמדו זרים וראו צונכם, ובני נכר עיקריכם וכרמכם. אז יש גויים. אם יש גויים, מה הם עושים פה? זה עולם הנשמות, אלא יש שלב שזה עולם של זה, ואחר כך יבוא השלב היותר. אז אנחנו נפסיק לקרוא קריאת שמע ולשתכם. כן, מחילה. ברוך השם. נאמר לאף אפיים. תשכיבני לשם. תצא מעץ הרע. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני להזכיר. כן, זוהר הקדוש, פרשת חיי שרה, כותב את סדר האירועים, תחילת הכל, תחילה לא לעבור, לא לעבור כאן. הוא אומר, תחילת הכל יהיה בניין בית המקדש בירושלים, זה שלב א', שלב ב', קיבוץ גלויות, שלב ג', תחיית המתים, וכותב אחר כך שזמין קודשה בריך ולמפקד על עמי, וכנסת ישראל תתום מגלותה, ויגיד לה, קומי מהעפרה, ותאמר לו, לאן אני אלך? הבית שלי חרב, להיכל שרוף, ואז אמר לה, בונה ירושלים אדוני, נתחי ישראל לכנס, בונה ירושלים קדמיתה, אחר כך יביא את קיבוץ גלויות, ואחר כך הרופא לשבור לב, חבש לעצר אותם. זאת אומרת, רבי שמעון מביא ראיות מהפסוקים. קודם בניין ירושלים, אחר כך קיבוץ גלויות, זה עצרת השבטים, אחרי זה יחיה את המתים, הרופא לשבור לב ומחבש לעצב אותם. כותב אחרי זה, מה זה בעצמותיך יחליץ? זה תחיית המתים. וכן, ראית כגן רבה, שאז לא יהיה עוד מוות בעולם, בינה המוות הנצח. והוא ממשיך וכותב על הפסוק, ויברך הגמלים לעת ערב. או לעת ערב, כן, ערב שבת, ואומר זה אלף השישי, תתנן שיטה אלפי שנין הווה אלמה. לאלף השישי הוא סיום הכל, והיינו לעת ערב, זמן סיום הכל, לעת צאת השואבות הם תלמידי חכמים השואבים ממאה של תורה, שהיא עת לצאת ולהתנער מן העפר. זאת אומרת, רבי שמעון כותב פירוש, שבסוף האלף הזה, אבל באלף, תוך האלף, כן יהיה תחיית המתים, ולא אחר כך. אז זה נפקה מינה לדעת את זמן תחיית המתים. וממשיך, הוא כותב אחר כך, היה בפרשת חיי שרה, בלשון הקודש, וזה מדרש הנעלם. עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות המתים, וכולם גנוזים לפניו. ואותה הגוף ממש ואותה נשמה ממש, עתיד הקדוש ברוך הוא להשיב לעולם כמקדם, ולחדש פני העולם, יהיו מתך נבלתי יקומון, ואותה נשמה ממש הגנוזה לפניו תשוב למקומה, ויוריד טל עליהם, ובו יקום מהעפר ככתוב, כי טל אורות עליך. ואמר רבי יוסף ביומד יחדה קודשו ברכו בעבודוי, זה מינין אינו צדיק האלה מנדר בליבהון, וכדי נסגה סוכלי תענו בליבהון. זאת אומרת, הוא כעת מחדש עוד דבר. מה המעלה תהיה בתחיית המתים? שנכיר את הקדוש ברוך הוא. כי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אז היום אנחנו עם הכלים שיש לנו, עם העיניים והאוזניים והפה, אנחנו לא יכולים להשיג את הקדוש ברוך הוא. אבל אז, כשנהיה יותר רוחניים, ויהיה מצב של תחיית המתים, נעלה במדרגה שנוכל להשיג מה זה אורו יתברך. אז הוא אומר, והשיגו את ברעם, ויענו מזיר השכינה, וזה הטוב הצדיק, הגנוז הצדיקים לעתיד לבוא, והוא אומר, זה מין תענוג נפלא שאי אפשר לתאר מהו. אז הנה יש לנו ראיות רבות מהזוהר הקדוש, ויש עוד כמה קטעים שגם אני דילגתי עליהם, מקוצר הזמן, שמדבר על תחיית המתים בעולם הזה. עכשיו יש לנו רד"ק. הרד"ק צריך לדעת שהוא היה קדמון, הוא היה באלף הקודם. עליו אמרו רבי דוד קמחי, אמרו עליו, אם אין קמח, אין תורה. אם לא היה לנו את רבי דוד קמחי, לא היינו יודעים את המפרשים. הרב חידה כותב שתהילים, כשאדם לומד, ילמד אותו עם רד"ק. מרבי עליו השלום היה נוהג גם בראש השנה, היה קורא כמה פרקי תהילים, וגם בליל שבועות, היה מסיים את הסדר, הוא היה מתחיל מוקדם, מסיים כבר בשלוש, עוד לפני זמן עלות השחר, אז לא היה שעון קיץ, היה שעון חורף, שעון רגיל היה, כן. אז היה בארבע וכמה דקות זה יוצא עלות השחר, אז היה לו איזה שעה, היה מוציא את הכרח שלו, יש לו כרח עטוף עם נייר חום, נייר שעשוי מ... היה פעם של... היו ממחזרים כל דבר. אז תראה כמה הוא היה מסודר, היה לוקח את העטיפה של המצות, מצות אלפרין, מי שזוכר, היה עטוף עם נייר עבה כזה, נייר חום. אז היה גוזר אותו, ועושה ממנו עטיפות לספרים. אז ספר תהילים עם רד"ק היה עושה וכתב בכתב ידו, תהילים עם רד"ק, היה יושב ללמד תהילים עם רד"ק. לא מפספס אפילו פסוק אחד. זאת אומרת, יש לקרוא תהילים, אבל עם פירוש. שתבין טוב מה אומר דוד המלך, ולא העיקר לקרוא. הוא היה מתנגד חריף מאוד לסדר תעני דיבור שהיו עושים, שהיו לו קוראים בתהילים שלוש פעמים ביום אחד. זה נהיה הראש, נהיה תבן. כן, שם ירחם, שם שמור. אני ניסיתי את זה, וזה סיוט. כן, לא פשוט, כן, שם ירחם. ובאמת תענית, לעינוי לנפש. אז הרד"ק כותב, יש מפרשים שהוא יום הדין לפושעי ישראל, ויצאו הצדיקים חוץ ירושלים בגבין הינום, ושם יראו בפושעים, זה המשפט. ויש מפרשים שזה יהיה אחר תחיית המתים, ויקיצו גם כן הרשעים ויחיו. זה על הפסוק בישעיה. כן. ויהיו אחר שיקיצו לדיראון עולם, כמו שכתוב בדניאל, ואחרים אמרו, כי ואישם לא תכבה, זה על הפסוק האחרון של ישעיה, כי טובי יצאו וראו פגע אנשים פושעים בי, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. ויפרדם בהפרדה עם מעל גביותיהם, אם לא הייתה זוכה לעלות אל מלאכי האל, תישאר אצל גלגלי האש, בר מינן, זה עונש נורא והיום. אז... זה הגמרא בסנהדרין מבארת את הדבר. הגמרא שואלת, מה טוב שייתן לצדיקים, נגיד צדיק, אבא תמיד היה חוזר על זה. צדיק עבד את השם 40, 50, 60 שנה, ואת צדיק אחר שעבד את השם 80 שנה. אז בטח שיהיה שכר לכל אחד לפי ההשתדלות שהוא ישתדל. אז לא אותו דבר. אז מה ייתן? מה אוכל יהיה? נגיד אוכל, כמה אוכל אתה תאכל? כמה תענוג אתה תראה? כמה טיולים אתה תעשה? אז הוא אומר, אותו הדבר הרשע בגינם, יש רשע שחילל שבת 10 שנים, ויש חילל 40 שנה. אז מה, העונש שלהם שווה? ודאי שלא. זו הגמרא שואלת, הגמרא בסנהדרין שואלת, הרי אש של העולם הזה, אם אדם מושיט אצבעו, נהיית אפר. אז מה יהיה, אז מה קורה בגיהנם? גיהנם זה פי 60 מהאש שלנו. כי הגמרא אומרת, אש שלנו זה 1 מ-60 בגיהנם. אז מה יהיה? אלא הגמרא הגמרא מתרצת שייתן לרשע כוח לסבול אש למשך המון זמן. הוא ייגמר נגיד בכמה דקות או בכמה שעות, די, נהיה אפר. אבל השני סובל עוד. עכשיו זה מובן גם מה שכתוב בזוהר מדרש הנעלם על רות, שראה רבי עקיבא את ההוא שעושים אותו הפך ועוד פעם מחזירים אותו. זה לא בדיוק עוד פעם מחזירים, זה היה רק ציור דמיוני, אבל צריך להבין את זה. זאת אומרת, זה כמו לקחת בן אדם ולשרוף אותו עוד פעם, ועוד פעם לעשות אותו בן אדם ועוד פעם לשרוף אותו. זאת אומרת, זה מין שריפה ממושכת שהוא יסבול יותר ויותר ויותר לפי האבון שהוא עשה. אותו הדבר בתענוג של העולם הבא. התענוג יהיה שיש צדיק שיקבל כוח עוצמה שהוא יכול להנות מהאור שיש שם ובתענוגים שיהיו שם יותר ויותר 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 ועוד וירצה עוד. כי כל ההנאה של האדם זה כשהוא רעב הוא רוצה והוא אוכל. אבל כשהוא שבע אין טעם לאוכל כבר, די, הוא חס ושלום, דבר שמצא, אתה יכול לדייק, הפנטס ביין ובעקה אותו. אבל זה העניין, שהצדיק שם למעלה, כמה שהוא יותר צדיק, אז הנשמה שלו יותר גבוהה, והיא מסוגלת לספוג עוד ועוד מדרגות ועוד ועוד הנאות, שלא היה לאדם מן השורה, לא היה לאדם פחות ממנו. אז זה יהיה לפי הכוח והעוצמה שלו, כל אחד ואחד לפי הכוח שלו. עכשיו הרמב"ן כותב על הפסוק והתהלכתי בתוככם, תשמע, זה להבין מה ההנאה שמה של הצדיקים. הוא אומר שתהיה הנהגתי בכם מפורסמת כמלך שמתהלך בקרב מחנהו, מספק להם כל צורכם. זאת אומרת, זה יהיה התענוג שלנו שמה בעולם האמת, שהקדוש ברוך הוא יתהלך בתוככנו, ונכיר אותו, והוא יאיר לנו פנים, אז נוכל להנות יותר ויותר מהאור שלו ולהבין מה הרבה דברים שהם תמוהים או שנסתרים מאיתנו היום. אומר, ובעולם הבא אחר תחיית המתים, כי קיומה מחויב בדרך היצירה. כמו שפירשתי מסרת קריטות, והעונש הוא שמכריח החייבים בהם, והשאר כולם התקיימו בסוד יצירתם. עכשיו, רבנו בחי גם כן כתב על הפסוק למועד ומועדים בחצי, כי הנשמה בהיפרדה מן הגוף לא זוכה מיד לאותה תענוג, עד שיבוא מועדה וזמנה. כמו שהיה ברוך כובס שעלה לגג ונפל ומת, יצאה בת קול ואמרה, כובס זה מזומן לחיי העולם הבא. שהרי עולם הנשמות הוא הבא לאדם מיד לאחר המיטה. זה אותה שיטה של הרמב"ן. אבל העולם הבא יש לו מועד ידוע וזמן קבוע. ומעלות חלוקות כל אחת ואחת בפני עצמה. יש חיי העולם הבא לזמן תחיית המתים, ויש עולם הבא לאחר התחייה, כמו שאני עתיד לבאר בעזרת השם. ועוד קטן, והנה זה סוד העניין, שחתם כל הצרות שעברו כל הימים, וטוב מאוד להורות, כי תכף בוא הגאולה, תשמע מה הוא כותב, רבנו בחיים, בבקרו של האלף השישי, יהיו כל הצרות נשכחות. כמו שכתוב, כי נשכחו הצרות הראשונות, וכי נסתרו מעיניי, מפני זה אמר יום השישי בהידיעה, דרך שבח ומעלת היום לבאר שתהיה גאולה גלויה מפורסמת בכל העולם. היום שביעי הוא כנגד שבת, באחר ימות המשיח, לאחר תחיית המתים. אז הנה מפורש, הוא כותב שתחיית המתים תהיה פה, באלף השישי. ובני תחיית המתים יזכו אליו והתענגו בגוף ונפש תענוג שאין לו סוף. איך? טוב, אז מה נעשה? הבוקר הזה איחר. אנשים לא אומרים היום בשלוש אחר הצהריים, אומר לחבר שלו בוקר טוב. כן. כמו שנוהגים להגיד בלילה ערב טוב, אהבלים. שלוש לפנות בוקר הוא אומר ערב טוב. מג'נון, ערב זה מעורב. זה יום ולילה ביחד, מעבירים ערבים שלא בחוכמה. טוב, הוא אומר, וכבר לימדנו דניאל, שבני תחיית המתים לא יעיננם שווה, כי אלו יקומו לשכר ולגמול, ואלו יקומו לעונש גדול שאין לו סוף. וכן, כי אפר הוא ונאפר ישוב, ואם תסכין עוד במצוות השבת אבדה, תמצא כי יש בה רמז והתעוררות לתחיית המתים. מה האבדה? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מחזיר את האבדה לבעליה באחרית הימים, שישוב כל אחד לגורלו הראשון, ואם מי שיזכה בו ראשון, אז הוא בא לדבר על הגלגול כעת. ואז יהיה האחרון מחזיר אבדה לבעליו, אף על פי שיש סוברים כבעליו הוא האחרון. יש ויכוח. מי יקום עם הנשמה בתחיית המתים? גלגול הראשון או גלגול האחרון? רבנו הרי עשה השוואה, תרץ בין השאלות. מי שתיקן, כל אחד כמה תיקן, באחוזים כך הוא יקום עם החלקים שהוא תיקן. זאת אומרת, אין דברים קבועים, אלא כל אחד כמה שמשתדל יותר, זוכה יותר ומקבל יותר. אחר כך הוא כותב, כן דרשו רבותינו בספרי, אמר רבי סימאי, יקרא לשמיים מעל זו הנשמה ואל הארץ זה הגוף. לדין עמו, לפי שהוא מדיין לעמו, יקרא לתחיית המתים לישראל. וואה, אני רואה שיש עוד. כן, טוב. וחזר והתנבא על ישראל ואמר, יחיו מתיך נבלתי וקומון וכו'. נמצא לסיכום, בואו נעשה סיכום של הפרק הזה, דעת הרמב״ם בספר העיקרים בסיעתם, שכר תחיית המתים זה עיקרו לנפש, אבל הזוהר הקדוש, רב סעדיה גאון, הרמ"א הלוי, הרמב״ן נחמני וגם רבנו בחיי ועוד, השכר זה לגוף ולנפש ביחד. עכשיו, מי קמים בתחיית המתים? זה פרק הרביעי, ואחר כך נראה מה יהיה אז. נראה נעשה בקצרה, נשתדל. כן, עכשיו רבי יוסף אלבו בספר העיקרים הביא, נמצא הכוח השכלי אשר באדם, יש לו פועל מיוחד בפני עצמו. כהשגת העצמיות הנפרדות. שפטנו שבעבור זה שהשכל הזה, אחר שיש לו התלות בדבר קיים, לא ייפסד בהפסד הגוף. אבל כשיפרד מן הגוף, ידבק בדבר הקיים שהסכים, במה שנשמע אל השם לעשות רצונו. וזהו התכלית האנושית. והדעת השני, דעת מי שיאמין, כי אם היות שיש הצדיקים גמורים, שכר גשמי בעולם הזה, אחר שהצדיקים ההם הם מעטים, ברוב הצדיקים אינם מקבלים שכר גשמי, ראוי שישולם בעולם הבא שכר אל הגוף עם הנפש. שאז יתקיימו הגוף והנפש יחד בלי אכילה ושתייה. טוב, זה שוב, זאת השיטה שלו כמו שיטת הרמב״ם, שלא יהיה אכילה ושתייה. כך הוא מביא שהקדימני לשעה קלה ואחר כך מביא גם את דעת הרמב״ן. אז יוצא שזה מה שאמרנו, ארבע לשונות. עכשיו יש תלמיד הרשב"א, רבי יעקב סקילי, בספרו תורת המנחה. שם הוא כותב, ממשה רבנו עליו השלום, מתעמת אצל מקבלי דת האמת, בראיות ברורות, באותות ומופתים, הנעת הנפש לעולם הבא וקיומה נצחי וגדולתה ומעלתה. ובמה יהיה קיום הגופות אחר התחייה? אם תהיה שם אכילה ושתייה, איך אפשר הגוף להתקיים? אז הוא עשה מין פשרה. כותב, כמו שמשה רבנו היה בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, כך אנחנו נהיה אחרי תחיית המתים. כמו שאליהו הנביא אכל והלך בכוח האכילה היא גם כן 40 יום, אז כך יהיה אצלנו. אומר, וכל אחד לפי המדרגה שלו. יש יאכל פעם בשבוע, יש יאכל פעם בחודש, יש יאכל פעם בשנה. זה תלוי לפי מידת הזיכוך שהוא עבר פה בעולם הזה, אז הוא יקבל את המדרגות שלו. כנראה זה מה שהוא קיבל מהרשמה עליו שלו. הוא אומר, מרוב ההתמדה בעמידה לפני השם, דבשה הנפש מן הזוהר העליון, ולפי זה הוא קיבל את האור. אז הוא אומר שעל אחת כמה וכמה כשהיא פושטת את הגוף, וזה כבר זה, אז ודאי שהיא תתקיים יותר וכל זה יהיה. אחר כך יש תיקוני הזוהר, שם הרבי חזקיה שאל, אם תאמר שכל הגלגולים יקומו והתנערו מהעפר, אותם גופים שננטעו בנשמה אחת, מה יהיה עליהם? שיב לו רבי יוסי, אותם גלגולים שלא זכו ולא הצליחו, כאילו לא היו, להם כעץ יבש באלמה, וכן הם בזמן התחייה. והגלגול בגוף האחרון ההוא שנטע והצליח, ונטע שורשיו כהוגן, ועל אותו גוף אמר והיה כעץ שתול על פלגי מים. ואין ידוע כי לזכות לתחייה צריך שיהיה בידו עסק לימוד התורה. לפעמים בל יקומו, אלה שלא לומדים תורה, השם ישמור. ולכן היו מקפידים להשתדל ללמוד תורה. ורבי יוחנן סבר, לניחה למראיו, לאמרת לו אחי, הוא במרפא עצמו לעבודה זרה. אמר לו, מכאן אני דורש כיתל אורות עליך, וארץ לפעמים תפיל, מי שמשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו. אמר לו, מצאתי להם תקנה, ואתם הדבקים בדברי אלוהיכם, חיים כולכם היום. כי אפשר לדבק בשכינה, אלא כל המעשי ביתו לתלמיד חכם, עושה פרקמתיה לתלמידי חכמים, או מהנה תלמידי חכמים מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה. זאת אומרת, יש תחליף, גם האור החיים כך כותב, לא רק זה, הוא כותב אפילו בעולם הזה, אין רשות לאדם להנות מהעולם הזה אם לא יעסוק בתורה. בלתי אם ישמש הכשר עמליה. זאת אומרת, אם הוא ילך ויעזור באיזו צורה שהיא את התלמיד חכם, אז יהיה לו שותפות מה איתו, והוא יוכל להתקיים בעולם הזה וגם מקום מתחיית המתים. זה באמת השיטה שראיתי אצל רוב המפרשים, שעשו מין פשרה כזאת באמצע, שהעם הארץ יחזיק לתלמיד חכם, ועל ידי זה יהיה לו, זה כך כתב גם כן הבית הלוי. בית הלוי כותב שהוא נקרא תשמיש לתשמיש. החכם נקרא תשמיש קדושה. והעוזר לחכם, יקרא תשמיש לתשמיש. אבל אגיד לכם דבר אחד, אבא עליו השלום היה מאוד מקפיד שלא יהיה שמה של תלמיד חכם שהוא אחד שיכול ללמוד. והוא אמר לי פעם, דיבר איתי על זה בפירוש, ואמר לי שהוא ראה את זה אצל רבי יוסף חיים. רבי יוסף חיים לא היה לוקח משמשים או שליחים, רק אנשים אנפלבטים, זאת אומרת אנשים שבכלל, אני הכרתי איזה אחד שניים, מה לי אתה רואה אותם, זה אלה, הוא לקח אותם רבי יוסף חיים. היה שולח אותם לכל מיני שליחויות. אלה אנשים שמסכנים לא יכולים להבין, אין להם מוח בכלל, ולא שייך להסביר להם תורה, אז תן לו לעבוד. אבל אחד שיכול להבין, אז אין מה לעשות. היה אז עשיר אחד גדול, שהגיע מארצות הברית ובבלי. היה בעל נכסים גדול מאוד, ואחותו הייתה עדיין שם בניו יורק, הייתה שלחת לו כספים, והיו עסקים שם. אז הוא כל היום היה רותם. אבא יום אחד, באמצע השיעור של הזוהר וליל שישי, גער בו ואמר לו, אני זוכר את המשפט בערבית, לקארי אחסן מנק. קארי, אתה יודע מה זה קארי בערבית? זה היו לא עליכם בבית אבלים, מזמינים איזה אחד שישב וילמד כל הזמן תהילים. והיה מקבל יומית כל יום, איזה סכום הגון ככה, היה קורא. אז הוא אומר לו, אתה רואה את הקארי הזה שלומד, קורא תהילים ועדרה ולא מבין מילה. זה יותר טוב ממך. והתחיל לצעוק, איזה צעקות האיש הזה, הפך את בית הכנסת. ומה אני נותן כספים, מה לא תמשיך לתת כספים, אותם מדברים בטרים. אם לא תלמד תורה, אתה יש לך שכל ללמוד תורה, תלמד. גער בו, ובאמת אז התחיל ללמוד. התחיל ללמוד, ברוך השם, זכה קצת, אבל לפי יכולתו, לפי כוחו. אז כל הזמן היה, כל הזמן זהיר, שלא לקחת שימוש אדם שהוא יכול ללמוד ולבטל אותו מלימוד תורה. כי האיש הזה יכול בינתיים ללמוד. עליו השלום, רבי יהודה צדקה, היה לו הנהגה אחרת. היה מה היה עושה? למשל היה מבקש מאיזה בחור שהיה רואה אותו, מסתובב קצת, דרך תביא לי קוסטי. והיה בא, היה אומר לו, בוא, אתה רוצה לזכות בעשרה דין זהובים? תשמע ברכה. ברך שהכל, ועולה אמן, אומר לו, זה השכר שלך. אומר, ככה אני יכול כעת להשתמש בו. עכשיו היה לו עוד רבי יהודה צדקה, אם כבר הזכרתי, ולמדתי איתו אחרי הצהריים, משנת תש"ד עד למד ה. הייתי לומד איתו בית יוסף, על חושן משפט למדנו. אז בקיצור, היה לפעמים רוצה איזה ספר, כמו... נו, מהראשונים שהיה בית יוסף מביא, בעיקר את, נו רבי, קוראים לו, מהר"ם מרוטנבורג, והיה עוד נו, קוראים לו הראשון האשכנזי, מהר"ם יצחק. לא. תרומת הדשא. אז היה אוהב לשתוח תרומת הדשא, מאוד היה אוהב. אז בקיצור, היה מסתכל על האולם, הוא היה יושב במזרח, והיה רואה, אם היה רואה אחד קם, הולך, אומר לו, בוא הנה, בוא הנה, לך תביא לי ספר זה וזה. אף פעם לא היה, היה נזר מה שכתוב בספר החסידים, שאם אתה רואה אחד לומד, אל תבקש ממנו קולמוס, כי הוא מפסיק רגע בלימוד תורה. זה חמור מאוד, לכן מאוד צריך להיזהר בזה. אז היה חכם בן ציון עליו השלום, כאן המקום גם להזכיר, היה אחד בישיבה בכולל, היו מפסיקים את הלימוד ברבע לאחת בצהריים. אז הוא היה קבוע, זה היה התפקיד שלו, היה דופק על השולחן, כולם שותקים, קוראים קדיש. יום אחד הלך אליו חכם מציון, אמר לו, תשמע, תוסיף עוד חצי דקה. עד תהיה, תזכור מה שאמר רבי יוסי, יהיה חלקי. ממעמידי בית המדרש ולא ממקימי בית המדרש. אז תוציף חצי דקה נוספת, אף על פי שלא כולם באו בזמן, אבל שלא יהיה... אז תראה, היו מדקדקים מדברים כאלה. הלוואי עלינו היום שנזכה יותר לעשות. יש רשב"ם הביא אותו מעם נועז בסוף קהלת. לא בסוף, זה בסוף פרק, לא זוכר איזה, היי, רובם. שם הוא מביא שהרשב"ם, לפני פטירתו, ביקש שיוציאו כל איש מעליו, והשאיר רק את תלמידו האהוב ביותר, אמר לו, שב לידי. אמר לו, אני אגלה לך דבר אחד. תדע לך, אם אתה רוצה להצליח בעבודת השם, כל דבר שתעשה, למשל, אתה יושב ללמוד, קמעת לך ללמוד ספר מסוים, אחרי שסיימת אותו, תפתח עוד ספר, תקרא עוד כמה שורות. וכן, אם נגיד, החלטת להתנדב 100 שקל לצדקה, תיתן את המאה ותוסיף עוד שקל או שתיים נוספים. וכן, בכל דבר של מצווה, תוסיף עוד קצת. ואת הצד הזה, תאמר, זה לזכות כל עם ישראל, מי שלא זוכר. אומר, ובזה יהיה לך הזכות עם הכלל, ותצליח. מעניין, כתב את הדבר הזה. אמנם היום נוהגים לתת 101 כמיד מיכאל, אבל כדאי לעשות גם כן, להיזהר, לעשות עוד תוספת קטנה, כדי שיהיה עוד זכות לכולם. איך, איך? שימושה זה לחלק תה? אתה יודע בדיוק, בדיוק. שימושה זה לראות איך החכם פסק, איך הוא חקר ודרש את השואל, איך הוא עשה פנים לכאן ולכאן. ואז לראות, זה נקרא לשמש, שמש פוסק, לראות איך הוא פסק את ההלכה ואיך הוא באר את הדבר, איך הבהיר את העניין, או איך הייתה לו סבלנות לענות. הלוואי עלינו. כן, זה לא פשוט, זה צריך הרבה כוחות. כן, אז זה נקרא השימושה. זכן המצוות. מה, מה? אם מה? מה שנמצא עם מציאת חכם, צריך ללמוד מה שנמצא עם מציאת חכם. תפסיקו עם השטויות האלה, תפסיקו. די. אתה הבאת את זה מבני ברק, לא, אני לא מסכים איתך, בשום אופן. אין דבר כזה שאדם מתבטל רגע אחד. אני אספר לך עוד סיפור על אבא, בוא, הצבנת אותי. בוא אני אספר לך. פעם אחת, האבא היה הולך, אתה לא נותן לדבר אפילו, תראה מה זה. זה בני ברק. היה הולך ברחוב, ברחוב שטראוס. אז זה היה קרוב לביקור חולים. ויצא איזה אברך אחד שאבא הכיר אותו טוב והיה אוהב אותו. אז אמר לו, והתחנן אליו, אמר לו שנולד לו בן והוא פג. והבן הזה נמצא כעת בטיפול נמרץ. זו פעם ראשונה שהיה אז טיפול נמרץ, ידענו אפילו מה זה. אז הוא אמר לו שמצבו מאוד קשה. אז אנא ממך, אם אתה לא אכפת לך לעלות ולברך אותו. והוא היה עם דמעות, אז אבא מאוד נשבע, היה מאוד זה, אמר לו בסדר, אני עולה איתך. עלה איתו, נכנסו, אז הוא הלך לחדר, והיה, בדיוק היה ביקור רופאים, הוא לא יודע, טיפול של החיות בתינוק הזה. אז אי אפשר היה להיכנס. אז אבא ישב שם על הספסל, ואבא היה אומר, ממדמן פרקי משנה וכל מיני דברים אחרים, דברי תורה. וזה האברך מסכן, היה מאוד עצבני ומתוח. היה הולך ובא, הולך ובא, אבא קרא לו, בוא הנה. צעק עליו, מה אתה עושה? אמרו, מה אני עושה? אני מחכה לרופא, מה אני יודע, אבל מה אתה עושה עכשיו? אמרו, מה אני עושה? אני הולך ובא, אני לא... אמר לו, אסור, אתה צריך ללמוד תורה. אמר לו, שאמין לו שהוא לא יכול ללמוד תורה, אין לו יכולת, אין לו בכלל, לא בא... אמר לו, בסדר, תגיד תהילים. הוא אומר, תאמין לי שאפילו תהילים אני לא יכול להגיד. אמר לו, אז תגיד א' ב', שזה גם כן ללמוד תורה, אז לפחות תאמר א' ב'. אז הוא אמר א' ב', ואחרי זה בדיוק פתחו את החדר, וזהו סוף הקטינות עושה לו עליכם. אז זהו, תראה מה זה, זה לא פשוט. עכשיו, אז הבית הלוי כותב שזהו יחזיק תמיד חכם ויהיה תשמיש לתשמיש, לקדושה. ואז, אז מדובר עוד פעם, זה מדובר באחד שלא יכול ללמוד, והוא לא ברכי, או שהוא נמצא באיזה שיעור שהוא בכלל לא מבין מה מדברים שם. זה אין הכי נמי. עכשיו, יש עוד דבר, חסד אברהם. חסד אברהם כותב במעיין ג' נהל כף ג' דע כי יש מסורת קבלה בידינו, שתחיית המתים של ארץ ישראל קודם מתחיית המתים של חוץ לארץ ב-40 שנה. מעשה זה גם דברי הזוהר בפרשת שמות. אמנם כל מי שנפטר בחוץ לארץ, ויש לו ממשפחתו בארץ ישראל, שהוא קרוב לו קרבה ראשונה, בין איש, בין אישה שהיה באבלותם, יש כוח ביד הקרוב שבארץ ישראל להחיות כל קרובם שבחוץ לארץ להחיותם. ואבא היה מאוד שמח על זה. למה? היה אומר לי שאת אבא שלו הוא יכול להקים. יהיה תחיית הבתים, אז הוא ילך יעיר אותו לפני כולם. אז הוא כותב כך, כל זאת זה נרמז לפסחים, ואומרם עתידים צדיקים שהיו מתים, כה אמר אדוני, עוד ישירו זקנים וזקנות בירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. וכתיב, ושמת משענתי על פני הנער. מה זה היה שם? תחיית מתים. ומה שתלה כוח התחייה בזקנה ולא בצדקות, העניין לרמוז לפי שכל הגרים בארץ ישראל, פשוט פלא, נקראים צדיקים. שמה מה אומר אבי אברהם אזולאי, זה פחד. כי העניין נכתיב, עמך כולם צדיקים. אמנם זאת הסגולה של התחייה, צריך שיהיו בני תורה שנקראו זקנים. זאת אומרת, לא כל אחד יכול להחיות. רק אם הוא נקרא זקן שקנה חוכמה. כי אומרו והדרת פני זקן וכו'. עוד קטן, במסכת ברכות ובזוהר נמצא שיש קשר של הנשמה עם הגוף אחר שהסתלקה. ואפילו אחר ששלט הרקה בעצמות, יימצא הקשר הזה בעצם קטן שהוא כסעור בעיסה בתחיית הגוף. והנראה שהעצם הזה הוא עצם הקטן שהוא תחת המוח בפנימיות הגולגולת ואינו דבק אל עצם אחר, והוא קטן כסעורה. האומנם אינו כמציאות סעורה, אלא הוא עגול וקרוב אל המרובע. זאת אומרת, הוא כבר ראה איזה פלא פלאים. ובו חוטא דם כדמות עכביש מסובכים אלו באלו. ובאותם הורידים מיוסדים חמישה חושים. וכמעט כל הגוף וחיותו בעניין חמישה חושים בנויים על זה. והוא חוש המשותף מכולם. ולכן ממנו נבנה כל הגוף. בכל מקום שימצא עצם זה, ואין לו ביטול עולמית, יימצא קשר הנשמה בו. לסיבת יחס הקודם אל הנשמה עם הגוף, שאם זה שהיא הסתלקה, יישאר קשר ובניין ורושם. כי זו בחינת הקדושה, ועל זה נאמר והשימותי את מקדשכם, אף על פי שהם שוממים בקדושתם הם עומדים, ונוסף עוד שעיקר בריאת האדם לא היה למיטה, אלא להיותו הוויה קיימת, אלא שחטא וגרם המיטה וההדר, ואם כל זה אינו תמידי, אלא המעוטד אל התחייה, כמו שהעידה התורה בכמה מקומות. אז הוא אומר, אז ההיעדר הזה הוא לא החלטי, אלא זמני. והנה אלו החמישה חושים, יש להם בחינה גשמית מתלבשת בגוף, בחינה בעצמם, והם בחינתם בגוף מסתלק במיטת האדם. אומנם בחינתם מצד עצמם יש העומד ואינו עבד במיטת הגוף, והם תמיד קרבים אל העצם הנזכר, ואין להם ביטול לעולם, ולזה אין המיטה מבטלת את החושים. וזה מה שאמרו דובב שפתי ישנים, מעשה דאחי בר יושיע יוכיח, שהגוף ממש של המת מדבר ושומע. פלא פלאים, שהוא כותב. הוא אומר, ולכן כמו שנכנסים בקבר, כן ממש מתלבש הכוח ההוא שבקבר ברוחניות הלבוש הגשמי שמוליך אמו, והיינו סוד הכוח המעמידו, וכן אותו כוח שהלבושים ההם מלביש הנפש הגשמית, אף אם ירכבו התכריכים. וזה טעם רבן גמליאל שאמר שלא יהיה כחתן בין האבלים, ולא כאבל בין החתנים, וכן המחצלת שבמסכת ברכות וכו'. ודברים אלו אמיתיים. אז יוצא שזה דברים מדהימים. אז הוא כאן מגלה לנו עוד דבר, הרי ידוע מהעצם הזה ששמו לוז, ממנו יחיה הגוף ויקום. אז מה יש בעצם? כעת הוא מגלה לנו את כל החמישה חושים. אז נמצא שאיפה שהעצם נמצא, שם נמצאת נפש המת. נפקא מינה עכשיו לא עלינו משקרה, לא תקום פעמיים צרה. הרי עשו לוויות של כל מיני אנשים שמצאו איזה חלקים, אני לא יודע מה בדיוק מצאו, מצאו אפילו חתיכות עצמות קטנות, וגילו שזה, לפי הגנים, שזה למי זה שייך, ואז קברו אותם. אבל העיקר יוצא שזה אותו עצם אם צריך לגלות אותו, ולדעת איזה עצם זה, זהו. אז זה צריך תפילה. לכן הגמרא אומרת שצריך למוות תוצאות, להתפלל עד הסוף. עד זיבולה בתראיתה. ברבינה, לא פשוט.
הרב שיבת ציון, היו לפחות שלוש מקומות, איפה נמצא את העצם הזאת.
שמה?
הרב כתב שיבת ציון, לפחות בשלוש מקומות, איפה נמצא? יש כמה דעות. שלוש מקומות.
כן, הבנתי, די, לא פעם אתה חוזר. חזרת על זה שלוש פעמים. טוב. שם הרחם. עכשיו, הוא כותב בהמשך שהפרדת הגוף מן החיים זה לא על ידי המלאך, אלא זה הקליפה שנכנסת העולם הזה, מתפשטת, והוא מחוות ברזל מפריד החיים העליונים, ונשאר העולם במיטה וחס ושלום מן קשר לאצילות עם הבריאה, ולא עם הבריאה עם היצירה. ולא יצירה עם העשייה, פני שאין העשייה בעולם השפל, מפני המיטה שבו שנפרדו היה גלגלים מן היסודות. ופועתם ממש, להחיותם ממש, היינו טל עליון, שהוא משלוש ראשונות מרפא ומתקן כל פירוד ופגם שיש אל הספירות התחתונות, ומשם מתוקנו כל העולמות. כך ממש סוד התחייה, שהושפע טל מרשה דמלכה, למלכות שבאה ויתוקנו כל המדרגות, ואין תחיית המתים אלא מצד תל תורה או המחזיקים בה כנזכר. אז יש תקווה לאלה שמחזיקים תורה לקום בתחיית המתים. אחר כך רב סעדי הגאון, לא רב עמרם גאון סליחה, כותב על הפסוק אמונים נוצר אדוני אלה שעונים אמן, אומר השליח ציבור מחיי המתים, והם עונים אמן, ולא ראו את תחיית המתים. אומר, אז נזכו אלה לקום בתחיית המתים. חידוש עצום. כן. אומר אותה הדבר כמו שאומר השליח ציבור, גואל ישראל, ולא נגענו. אז הנה, ואם נגענו, חזרנו ונשתעבדנו, מאמינים בקדוש ברוך הוא, שעתיד לגאול אותנו, אז זוכים לראות את הגאולה. אומר אותו הדבר בני ירושלים, ואנחנו רואים שהיא חרבה, והוא עונה אמן, אז הוא זוכה לראות את בניין ירושלים. החידוש עצום של רב עמרם גאון, זה למד סניגוריה על עם ישראל, פלא ופלא. אומר וגם בזכות הצדקה, שנותנים צדקה, יקומו בתחיית המתים. מביא עוד כמה ראיות ועוד ועוד, ואחר כך אין לך מצווה ומצווה שהיא כתובה בתורה שמתן שכרה בצידה שאין תחיית המתים תלויה בה, שנאמר למען ייטב לך לעולם שכולו ארוך, וארכת ימים לעולם שכולו ארוך, וארכת ימים מרוע וחייה. ומה עם הציפור שאין לה זכות אבות ולא שבועות? ובריתות בניה מחפרים עליה. בני אברהם, יצחק ויעקב, שיש להם זכות אבות ובריתות ושבועות, על אחת כמה וכמה שאם שרח אחד מהם שהוא מחפר עליהם לעתיד לבוא. זאת אומרת, גם מי שאין לו קנאה, זה יקום בתחיית המתים. אבל הראיה מעניינת, מביא מר חי בר יושיע, שם זה, הוא לא נרכב. טוב, אומר את זה. הרוקח כותב שבית זה העולם הזה שהוא בית לעולם, בית זה העולם הזה שיש שלוש דפנות כמו עוד בית. יוד שדברה, אז בית יוד תף. אז הבית זה בית. היוד זה עשרה מאמרות, כרגע עשרת הדיברות, וזה העולם הבא שנברא באותיות, שהיא כפופה וקטנה, כך אין אדם זוכה שם, כי אם ענב ושפל ברך. תאב זה תחיית המתים. אחר כך המלווה בריבית, שם ידוע יש גמרא במסכת בבא מציעה, שכותבת שהוא לא יקום מתחיית המתים, שמשמור. ולמה? מה הסיבה? הסיבה היא פשוטה. כיוון שהאדם הראשון חטא ואמר לו ביום אוכלו ממנו ומות ימות, הוא לא מת באותו יום, אלא הוא מת אחרי שנהיה בין 930. אז מה? השטן קיבל ריבית. זאת אומרת, קיבל ריבית שהוא אחר כך הוא הורג את הצאצאים שלו. אז הוא מקבל ריבית. עכשיו, כמעט שהוא הרג בגלל ריבית, עכשיו מי שמרווה בריבית, הוא לא ראוי לקום את זה. לכן הוא לא קם בתחיית המתים. עכשיו, החתם סופר, יש לו קושייה שם. תוספות שם במציאה הקשו. מה היא טעמה? לא חי זה שהלווה בריבית. מה היה שם? הרי יחזקאל הנביא החיה מתים בבקעת דורה. הגמרא אומרת שהיה אחד שלא קם. ולמה לא קם? הוא הלווה בריבית. תוספות הקשו, רגע, עוד לא קיבלנו תורה. בנוח, לא ראינו שבנוח מצווה על ריבית. תרצו שני תירוצים. תירוץ אחד, שזה היה להורות לאחרים כמה חמור מלווה בריבית. כמו שזה היה תחייה זמנית, הרי בסוף מתו כולם. זה היה תחייה זמנית. תירוץ שלי, שריבית זה כלול בעוון גזל. ובן נוח מצווה על הגזל. אז כאן שהוא מצווה על הגזל, הוא מצווה גם על ריבית. עכשיו בא החתם סופר, והוא מקשה על זה, הוא אומר, מה בכלל הקושייה פה? הרי זה לא, זה מעיקרה, לא היה בכלל עניין של הלוואה בריבית, של, זה לא מוזכר בכלל. אז הוא אומר, מה מקום בכלל לדון בנושא הזה? זה אומר, אני אקרא לכם את השונו. לא היה אז, אלא להיות כאן סימן והבטחה שיצאו מהגלות, חזון העצמות האיש ואשות. ואם כן, רמז להם הקדוש ברוך הוא, כמו אותם העצמות שלא ילוו ברבית חיו, כך אותם ישראלים שלא ילוו ברבית יחיו ויצאו מהגלות, מה שאין כן המלווים ברבית. והיא היה חי, גם אותו שילווה ברבית היה משמע שגם העצמות שכמותו יחיו לעתיד, וזה לאיתה. כי ישראל מצווים הם על ריבית, ויש לומר, מכל מקום, קש יד התוספות, ומפני זה רמז, יענש מי שלא חטא, שהרי אותו האיש לא היה מצווה במצרים. טוב, אחרי זה מה עם הנהגת המתים? אז יש לנו גם גמרא בסנהדרין, גם זוהר, גם מדרש, זוהר פרשת פנחס, יקומו, מי שהיה חיגר, יקום חיגר, מי שהיה סומה, יקום סומה, כדי להראות לכל באי העולם שזה אותו אדם ולא יגידו זה מישהו אחר. ואז ינער אותם הקדוש ברוך הוא את הגויים מארץ ישראל כאדם שמנער תליתו מן הזה, מן האבק, מן האפר. ואז יקומו המתים ורב סעדיה גאון כותב שכן יאכלו וישתו ויישאו נשים ויביאו בנים לעולם. כך הוא כותב, מעניין. וכן אחרי זה אומר, יש עוד אריכות גדולה, אני לא רוצה לגזול את זמנכם. ואז כתב הרמב״ם ויש הרעבד עליו, גם כן הרעבד כמובן הולך יחד עם הרמב״ם על אותה שיטה. ואם כן, איפה יוצא, איפה אני מבקש מחילה מהשאר שכתבתי אותם, ואין לי כוח כעת, עוד אין, לא נשאר לנו מספיק זמן. אז הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, יזכה לראות בקרוב בתחיית המתים, והתקיימו בנו כל הנבואות והנחמות שאבותינו ואבותינו ניחמו אותנו, התקיימו בימינו ובמהרה בימינו, כן יהי רצון.
אמן.
התגדל חדש שמח רבה.
אמן.
לאן נדיבר הקירותי, והמליך מלכותי, והצמח פוקנה וקרם משחה.
אמן.
היחום ביום יחום וחדך עובד ישראל, והגלם זמן קריב ואימרו אמן.
אמן.
יש שמח רבה מברך, לעולם המאם היה יתברך. השתבח והתפר והתאומה, מתנשא והתהדר והתעלה והתעלה, משמח לקודשה בריחו. לאלה, עם כל ברכתה, שירתה, שפיחתה, מנחמתה. דם איראן ואלמה ואימו אמן. על ישראל ורבלן תמיד אהום, תמיד תמיד אהום, דאנס כמורתה קדישתה. דירה אתרה, די מכונתה ואתה. ילן ארכון עולון, חינם, חסדם רחמם. קונם מראה שמאיה והרעה ואימו אמן. יש אלה מרבה מן שמאיה, חיים וסבא ושואה ונחמה, זבא ופאה וגדם, שחה וכפרה, ורבח והצלה לנו כל עמו ישראל ואימו אמן. עשה שלום וברומיו, והמה ועשה שלום בנו, כל עמו ישראל ואימו אמן. מרחם עקובי ירותיו, יחוס לרחם הנפש ונשמה של אבא מורי ועתר תושי, בסלמן בן פרחה רוח השם תנחנו בגן עדן, ועל משכבו יהיה שלום, תכתיב אבו שלום, ינוח על משכבותם, הולך נכחו. הוא וכל בני ישראל שופרים ממו, מחיים יוצאים לחוד, כן ירצו נאמר אמן. מי שברך, אוויר, מה אתם רוצים? מי שברך אבותינו הקדושים, אמרו הם צחקים על כל מה שאמרנו דוד שלמה, שרק לשמור כל הקהל הקדוש הזה. כל המשתדלים והמסייעים בעד השיעורים, הן כאן, הן בכל מקום שנמצאים, וגם כל התומכים והמסייעים בעד הישיבה בני ציון ובעד אתר דורש ציון ובעד הוצאת הספרים ובעד תארת הבית. מה יש עוד נו? מה עוד? וכולם ביחד. מקדם הירך התחון, מזרקי התחון, נשמע בכל צלות תחון, פרקון שצטסו מכל צורה והקדה. והם אמרד אדוני בשרדכם, ויגן בעדכם, ויפרוץ סוכה שלמה עליכם. ואיתה ביניכם ובינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. וסדק סנחינם ביניכם, וישבור על הגלות, וערב רב, ובתי המשפט, מעל צוברנו וצורכם. חיים בכם ובנו, כאן שכתוב, אדוני, אלוהי אבותיכם, אוסף עליכם ככם, אלף פעמים, ברך אתכם כאשר דיבר לכם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, נזכה לראות בתחיית המתים בקרוב. בשנה הזאת, יראו עינינו וישמח ליבנו, אמן, כן, יהי רצון. תזכו למצוות. אנחנו כעת יוצאים לנדר לציון, מי שרוצה להצטרף, תזכו למצוות.